הבוקר היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה קורה?
בסדר.
יום חמישי.
מה העניינים?
אחלה.
יופי.
בסדר גמור.
הייתי אתמול בסרט היו זמנים בהוליווד.
וואלה.
סרטו החדש של קוונטין טרנטינו, שכאילו אולי היום, אבל אתמול זה היה... אתמול זה כאילו עלה. יש את הדבר הזה, נכון יש איזה מין דבר כזה, שזה ואז הם עושים הקרנה ברביעי, כי זה עולה בחמישי. אז למען האמת זה עולה ברביעי, אני לא משנה. ראיתי את זה אתמול.
קולנוע.
ראיתי את זה אתמול בקולנוע, בשעות אחר הצהריים. והערב, זה חתיכת סרט מאוד ארוך.
כמה אורך?
שעתיים וארבעים אני חושב.
וואו, וואו.
כן, אפשר את זה, באמת.
ו?
ומה? מה השאלה?
איך הסרט?
בסדר.
לא טוב?
טוב.
לא טוב?
לא טוב. בסדר, סרט בסדר. תקשיב, אני לא יודע מה להגיד לך. אני בזמן האחרון, אני הולך לבית הקולנוע, אני רואה סרטים, סרטים שאנשים נורא נורא מתלהבים מהם, וכותבים כל מיני דברים, אני גם קורא לפני ואחרי, ובאמת יש לי גם ריספקט גדול לביקורת תרבות.
היום נתנו לו 10 מבקר הקולנוע באיזה אחד העיתונים, ראיתי נדמה לי ישראל היום.
ישראל היום נתן 10. לא, גם אורי קליין בגלריה כתב על זה. כן,
סי הקולנוע של קוונטין טרנטינו.
יופי של סי. תראה, ראיתי את זה, התחלת, אני באמת הולך לדבר מושגים מאוד מאוד מטופשים. אתה צופה בזה והתחלת מאוד נהנה, אתה אומר, מה, כיף לי, כיף לי, צחוק עם זה. בשלב אתה אומר, אולי יתחיל. כאילו, מה, מתי מתניע הסרט? הכל כל מיני רפרורים כאלה וקריצות. עכשיו נשמה, תקרוץ כך הרבה, הסוף תהיה יחד בזילה. תעזוב כבר עם הקריצות, תתחיל רגע עם הסרט.
גם הקריצות של טרנטינו הן תמיד לכל מיני דברים שהיו בארצות הברית בשנות ה-70. כל מיני סדרות או מערבונים.
אז היה בוואל התרבות, אני חושב שזה אבנר שביט, הוא עשה ממש מדריך לכל...
הבנת הקריצות?
כן, אבל לכל הדברים, מה היה, מה לא היה, כל סיפור שרון טייט, וקראתי אותו לפני הסרט, וזה מאוד מאוד הלהיב אותי. הגעתי לסרט אתמול, ממש בתחושה שאני עומד ליהנות בטירוף. מה זה? זה לא טוב כל כך. זה בסדר, כאילו. זה סרט בסדר. זה נתיחה טובה, בדיחה טובה, אתה שם, יש איזה מין סצנה, אבל אתה זוכר שבוע שעבר הלכתי לסרט החדש של המודובר, שגם אנשים מתעלפים עליו. היום ראיתי בידיעות אחרונות 5 כוכבים. שיח גם, עוד איזה שיח.
כן, הקולנוע האישי ביותר או משהו כזה?
אני אגיד
סרטו לך. האישי
סרטו ביותר. האישי ביותר. לא, גם לטרנטינו כתוב סרטו האישי ביותר. מה זה אומר? אני לא הבנתי כלום. למה זה אישי? מה אישי בזה? למה זה אישי?
אולי כי הרפרורים לדברים שאתה לא מבין הם הדברים האישיים ביותר מחייו שאתה לא מכיר?
אגב, אני חושב שהבנתי את הרוב, אני לא חושב שלא הבנתי. אותו דבר בסרט של מודובר, בסרט של טרנטינו יותר נהניתי מהסרט של מודובר. אני משווה ביניהם לא משום שהם דומים, אלא משום שהם שני סרטים כאלה שעכשיו מציגים בקולנוע, ושניהם נחשבים מאוד מאוד טובים.
שניהם ענקי קולנוע.
ענקי קולנוע, והסרטים האלה, אצל כל אחד מהם נחשבים פסגה ביצירתו. זה סרט של מודובר ממש לא סבלתי, זה עוד איכשהו... כן...
תראה, אני שומע, אני שומע שאתה נשמע מסויג, אך לא נעים לך להישמע מסויג בגלל הקונצנזוס הביקורתי, הקור רחב.
אני לא חושב שזה מה שאני משמיע. לא, אני רוצה להגיד לך שאני, שבניגוד לאלמודובר, שזה ממש סרט בעיניי היה בלתי נסבל, טרנטינו, כאילו מה אני אגיד לך, לא ישבתי באולם וסבלתי.
נהנית מהסרט? ישבת ואמרת אני נהנה?
לא.
אוקיי. אתה יודע מה?
אפשר להוריד שעה.
בעיניי זו הביקורת הטובה ביותר.
אפשר להוריד שעה ולהוסיף עלילה.
או.
זו ביקורתי האישית ביותר.
פסגת הביקורות שלך.
פסגת הביקורות. שתורידו, אפשר הסרט שאתה אומרים, אפשר לעשות אותו שעה וחצי, פלוס עוד עלילה. אם אפשר, כי נגיד יש שם את הדמות של שרון טייט, וכל הסיפור של שרון טייט ורומן פולנסקי והרציחות האלה של צ'רלי מנסון, סיפור נורא נורא מעניין.
כן.
למה חצי סרט, באמת, סצנות ארוכות 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 של 20 דקות לפעמים, אתה רק רואה אותה הולכת מצד אחד לצד אחר, חוצה את הכביש, עם פוקוסים ארוכים, ארוכים ומפורטים על מה שהיא לובשת ועל כמה ארוכות רגליה, ואז חוזרת מהמקום שאליו היא הלכה. למה ראיתי את זה? למה ראיתי את זה כל כך הרבה זמן?
כי יש בסצנה מסרים שמבססים את הטיעון ומרגשים את ה...
אני לא טיפש, אני לא טיפש בכלל. אני אוהב דברים, אוהב יצירות שדורשות התמסרות. אני אוהב לראות ולקרוא, לצפות בדברים שדורשים איזושהי מחשבה, שאתה יודע, שמבקשים ממני להשקיע יותר מסתם לשבת ולהתבונן בהם. זה לא שאתה יודע, אני איזה מין בטטה כזו שמגיע לקולנוע, נשען אחורה ואומר יאללה תבדרו אותי.
סליחה, גם הדברים המורכבים ביותר ואלה שנחשבים סופר סופר איכותיים ומתוחכמים, אתה קודם כל צריך ליהנות מהם. אתה קודם כל צריך בצפייה הפשוטה והראשונית ליהנות מהם. סדרה כזאת כמו הסופרנוס, שהיא נחשבת, אתה יודע, אולי הסדרה הטובה ביותר שנעשתה בטלוויזיה, עם המון גם רפרורים תרבותיים ומסרים ודמויות שהולכות ומתפתחות, והציגה בפנינו לראשונה בטלוויזיה המיינסטרימית את הרע שאנחנו אוהבים. גם זה, אתה קודם כל נהנה בצפייה הראשונה והפשוטה ביותר. אתה אחרי זה, כשאתה מתחיל לחשוב ולנתח ולהעמיק, אתה אומר, וואלה, יש פה משהו גם באמת באמת משמעותי. אבל כל הדברים האלה שאתה לא נהנה מהם בצפייה, אתה יודע, השטחית ביותר,
כן.
אבל אומרים לך שהם טובים, ואז אתה חוזר אחורה ואומר, אולי בעצם כן נהניתי, זה לא טוב.
אני לא אוהב לחזור אחורה ולהגיד, אולי בעצם כן נהניתי, בגלל משהו מבחוץ. אתה יודע, לפעמים אתה רואה סרט או קורא ספר שלא מלווים אותך, ואז אתה מבין שהם נשארו איתך אחר כך איזה מין זמן. ואתה אומר, רגע, אז יכול להיות שזה כן השפיע עליי באיזשהו אופן. הסרט הזה הוא לא בלתי מהנה, כלומר, יש כמה רגעים של צחוקים, ובאמת כל הבגדים האלה של בסוף ה-60s, תחילת ה-70s, וכל השירים, וכל הסדרות טלוויזיה, זה חמוד, אבל ריק לגמרי. מה עכשיו... הולכת וחוזרת, והוא הולך וחוזר, וכעכשיו שבע דקות צלמים לך רגליים, והרגליים חוצרת את הכביש, ואז זה חוזר אחורה ואתה רואה כלום פרק מאיזו סדרת טלוויזיה שהייתה ב-60s. בסדר. נו, בסדר.
אולי הרגליים זאת יצירתו האישית ביותר של הבא מקרה.
נכון.
יש לו פטיש רגליים קשה. במקום ללכת ל...
כן, לא, אבל שם הן נעולות בנעליים. חשבתי שזה היצירתו האישית ביותר, כי גם לא יש רגליים. כי אחרת אני לא מצליח להבין למה זו יצירתו האישית ביותר. מה שכן, ברד ביט שחקן פשוט מעולה. והוא טוב בהרבה מכל היתר. ממרגו רובי זה לא קשה להיות טוב יותר, כי פשוט הולכת המסכנה. זאת אומרת, לא ניתנה לה הזדמנות להוכיח את כישרונה, כי אתה רואה שהיא אישה מוכשרת כשהיא מדברת או עושה משהו. אבל מכל ההליכות האלה, או התיישבויות, יש לזה שני דברים שהיא עושה. הולכת, מתיישבת, נכנסת למקומות ויוצאת מהם. מכל זה שמגלמת שם ווייז, אתה רואה שאיזשהו כישרון יכול היה להיות, אבל נגיד מיונרו דיקפריו, משחקנים אחרים, הוא הרבה יותר טוב, הוא פתאום ממש 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 שחקן מעולה.
תשמע, גם שעתיים 40 ללכת לקולנוע, זאת התמסרות.
בואי תוסף, זה אחר הצהריים שם.
אני אצטט את מפלגת כחול לבן, זה אומץ.
בדיוק. עוד ללכת בשעה 4:30 אחר הצהריים, שאנשים מבוגרים מאוד מגיעים, אין שום דבר נגד אנשים מבוגרים, אבל השלפוחית שלהם לא עומדת בזה. כל יוצאים ונכנסים ויוצאים ונכנסים, כי הסרט באמת המון זמן. אז מי שיוצאת, היא פותחת, היא מסיתה את הווילון, הרי יש וילון שמקיף את דלת הכניסה לאולם כדי שאור לא ייכנס, אבל היא מזיזה אותו, כי היא לא מוצאת. לא מוצאת! איפה להיכנס?
התמודדות עם וילון בחושך זה דבר לא פשוט.
הווילון נשאר מקופל,
כן.
ועכשיו כל מי שיוצא להשתין, וזה כמו לא מעט אנשים, הולך וחוזר, והולך וחוזר, ואוקיי, האור נכנס.
זה מרגיז.
כמובן, יש לך אור שנכנס. לידינו הייתה מישהי שהיא לא יכלה לסגור את הטלפון. אני מחכה מסליחה.
מה? מה?
אז איך כל הזמן תצא לטלפון שלה, ואז היא קמה והלכה הצידה, כן, כן, הלו, כן, אני עזרת. עכשיו, אתה רוצה להעיר לה, אבל מצד שני, בצד השני, ישב נער שמאוד כעס כל פעם, ובצדק, שמישהו דיבר, או, 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 שהאור של טלפון, או זה, וממש, ממש צעק להם, שקט, שקט! אז גם אתה אומר, טוב, נו, אני גם לא, אני לא אעיר לה, בשביל זה הוא פה. רק יושב, והיא הולכת מהזה וחוזרת מהזה, עם המגפיים שלה ככה, והמגפיים שלה ככה, ועוד כזה מה-70s, ועוד סרט מה-80s, מה-60s. די כבר.
הרגת לי את הסרט עכשיו, כן?
די, לא, תלך, את יודע מה, כמו שזה תלך, תחזיר בטלוויזיה.
זה כבר לא כזה תכף, כאילו, יש בטח איזה חצי שנה עד שזה יגיע.
נו, מה, ומה? אתה מפחד להשתעמם בחצי שנה הקרובה? תראה את זה כשתראה את זה. לא, גם אני ישבתי אתמול בקולנוע, אמרתי עצמי, בכמה זה יותר גדול מהטלוויזיה שלי המסך? לא כזה הרבה. מבחינת איכות, וואלה, טלוויזיה שלי
יש יופי. מסכי קולנוע היום הם באיכות פחות טובה, בדרך כלל, מאשר טלוויזיות טובות.
אלוהים יודע שאצלי בבית, אף אדם לא קם להשתין וחוזר אלף פעם.
או מחכה לשיחה.
או מחכה לשיחה, כי
מחכה לשיחה. יו, אני הייתי משתגע שם, הייתי רק יושב עליה, זה היה הורס לי את הסרט. ברור שהייתי מתאבסס עליה, כאילו, עם הטלפון.
היא לא... אז תמותי. אל תלכי לסרט.
אל תלכי לסרט אם את מחכה לשיחה. אנחנו מחכים לסרט.
כן, אתה מכנה בדיזינגוף סנטר, בתוך המשתנה הזו, עד שאתה נטפס, עד שאתה זה, נו, די. באמת, די. אני אומר לך, כאילו, במה שיצאתי אתמול, אמרתי, אני חייב לראות עוד סרט אחד, כדי להחליט האם גמרתי עם קולנוע, או ש... או שפשוט...
נפלת על רצף של סרטים
בעייתי. אלה היו לא מספיק טובים. טוב, זהו, אין לי מה להגיד יותר בנושא.
יאללה, בוקר טוב.
סיימתי, אני מרגיש שאמרנו מספיק.
המלצה לסוף השבוע.
אנשים יעופו על זה. אני חושב, כי אנשים נורא אוהבים את טרנטינו, וזה נורא ביקורות, וזה נורא הדבר הנכון לראות.
למרות שאני, על האחרונים שלו גם, שהיו כאילו, אתה יודע, ג'אנגו אנצ'יינד וזה, זה היה, כאילו,
קיל ביל היה מדהים.
קיל ביל זה 15 שנה.
שני החלקים,
15 שנה.
מדהים.
לא היו שלושה?
מה?
קיל ביל?
שניים.
כן. עוד אז זה הרגיש
גם, אגב, גם אותם אפשר לגמור באחד.
כן, בדיוק.
בוא. אבל הם היו טובים.
נכון, אבל זה היה לפני 15 שנה, יותר.
איזה רוד סטואר.
רפרור, תרבותי.
זה השיר האישי ביותר שהשמענו בתוכנית הזאת.
הערב ט"ו באב. הערב ט"ו באב.
נכון.
יומם הגדול של חנויות הפרחים.
איך אתה חוגג.
האמת אני יוצא לאיזשהו מקום, כאילו עם חברים, בשביל לחגוג יום הולדת של החבר, בכלל כאילו לא שמתי לב שזה טו באב כשהזמנו את המקום, אני יוצא כזה...
רק אתה והחבר?
לא.
אה, בסדר, שתו שניכם טו באב.
הזוגות.
אה, בסדר. לא, חייבתי שאתה אומר, יוצא חבר, אמרתי, יבואו שניהם בטו באב.
כן.
לא נראה טוב. זה יום שכאילו להיפגש שני אנשים בקטע הפלטוני, כאילו בכל שילוב מגדרי שהוא, זה יום לא טוב בשביל זה. כי אוטומטית, לאן שאתה הולך, אנשים כאילו מניחים שאתם זוג. זאת אומרת, היית יוצא עם החבר הזה, וכאילו מלצרים אמרו לעצמם, למה הם כך קרים האחד השני? בטח הם רם.
היו חייבים לצאת, כי כאילו זה מה שעושים בטו באב, אבל הם מעדיפים היו לא להיות.
פתטים.
בוא נבקש ממאזיננו שיתקשרו ויספרו לנו למה אתם זוגות משונים.
נכון.
למה אתם נחשבים כזוג מוזר? אוקיי?
שילוב ביניכם.
שילוב ביניכם.
מוזר. או שכזוג אתם מוזרים.
כן.
אבל תנו איזשהו סיפור של משהו מוזר, של משהו שביסס מעמדכם כזוג משונה. שוב, או משונים בתוך המערכת הזוגית, כי מה הקשר ביניכם, או משונים, אתם זוג של משונים. וזה גורם לאנשים משיכה ורתיעה בו הזמנית, במינונים, משתנים.
1-907-2-99-99, למה אתם נחשבים כזוג משונה, מוזר, מאוד יוצא דופן? 1-907-2-99-99. היום אנחנו מבקשים שתספרו לנו למה אתם נחשבים כזוג מוזר, זוג משונה, אולי הזוג המשונה של החבר'ה שלכם, מכל סיבה אפשרית, למה אתם הזוג, ככה, שיש איזושהי אמביוולנטיות ביחס.
כן, מה, גם הם באים? אוקיי.
הם באים?
אוקיי, מי יהיו?
רגע, הם יהיו שם? אוקיי.
אוקיי.
בוקר טוב לאור.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם? אני אוהבת אתכם.
תודה, אור.
תודה.
אור, אתם זוג מוזר?
כן, אנחנו די מוזר. אנחנו יוצאים ככה איזה 8 חודשים בערך. ואיכשהו בזמן הזה שהוא לא מאוד ארוך, אבל הגענו לפתיחות מאוד גדולה בקשר שלנו. בכל מה שקשור לגיפקאטי ולעשות צרכים, פלוטים וכאלה.
כן.
בקטע של, בוא נגיד, בן הזוג שלי, לצורך העניין, הוא רואה שאני בשירותים, הוא חייב לעבור כדי לבדוק אם יש לי ריח הפעם, או...
מה? מנגן. כאילו, דיברת על פתיחות, וואלה, זה בסדר, זוג עם אינטימיות קרובה, זה ממש בסדר, זה אפילו הדבר הנכון יותר. אבל את מתארת כאן פעולה אקטיבית.
פעולה אקטיבית, כן, לפעמים מכיר את זה, אתה בשירותים עם הפלאפון, פתאום אני
נראה את
זה, רואה שהוא שם. כזה מציץ לי, מסתכל, בודק.
כדי לראות אם יש ריח?
כן, לפעמים הוא בא, יש לך ריח, היה לך ריח היום.
ואת גומלת לו בביקורים משלך בזמן שהוא בשירותים?
אני באה להציץ לו, אבל אני לוקח את זה יותר קשה, כי אצלו זה קצת יותר חריף, נקרא לזה ככה.
יותר חריף, אוקיי.
או לצורך העניין, לצורך העניין עניין עם פלוסים וכאלה, אז מן הסתם שהוא גבר ויש יותר, אז הוא רק מחכה לרגע שאני גם אעשה את הפדיחה שלי ואפליץ כבר, ואם הוא תומע איזה רעש, אז הוא אפלט, אבל כמובן, כאילו מן הסתם בצחוקים, אבל...
תראי, הכל בצחוקים, עד שזה כבר נהיה במינון גבוה מדי, או דומיננטי, או תופס איזשהו חלק גדול מדי במערכת היחסים, ואז אתה אומר, יש פה כבר משהו.
אני יודע.
תראה, לבוא לבדוק,
לא, זה סיפור, הכניסות תוך כדי, באמת, אני לא מבין מה הצורך בהן, אבל...
עכשיו, זה מדובר חיצונית, נגיד, אתם יושבים עם עוד חבר'ה, חברים שלכם, אז...
ונגיד, היום היה לריח, נגיד.
מה?
שאתם יושבים עוד אנשים, זה מדובר?
לא, זה בינינו.
אוקיי.
עכשיו, הוא יודע להגיד לך... כי זה נשמע שהוא קצת... חברות שלך לא יודעות.
לא, אני אומרת, חברות שלי יודעות, אבל זה לא שעכשיו יושבים עם כל החבר'ה וכאלה.
והוא אומר, הריח ככה, הריח אחר.
הסטטיסטיקות השבועיות שלי מדברות על אסקלציה ביום שלישי.
כן.
אוקיי, זה לא, תגידי, זה הוא יותר דוחף כאילו לאובר, נגיד באמת לפריצת כל המחסומים, או שזה את?
זה די מהכיוון שלו.
ואת אבל זורמת, כי כאילו יש אהבה וזה גם מגניב אותך באיזשהו אופן.
תראה, זה מגניב, זה קצת מביך לפעמים להרים את הראש ולראות שמישהו מחכה לך בשירותים, אבל כן.
גם מה זה ההתגנבות הזו? מה זה? הוא נשמע שמה שהולך על קצות האצבעות.
זה התחיל בלשבור את הקרח בינינו, בלשבור קודם כל את המחסום הזה של איך עושים קאקי באותו חדר.
באותו בית, זה מה שצריך באותו חדר.
מה זה באותו חדר?
כאילו אם עכשיו לצורך העניין אנחנו יוצאים לחופשה בבית מלון, שירותים נמצאים בחדר.
כן, הם נפרדים, אבל כן.
יש דלת, כן.
ברור, הם נפרדים מהחדר, אבל בהתחלה יש את המחסום הזה של בכלל איך אתה עכשיו נכנס לשירותים ועושה קאקי כשהוא מחכה לך בחדר.
נכון.
זה מביך.
אוקיי.
אז זה כאילו התחיל ממקום של כאילו בוא נשבור את הקרח ונעשה מזה צחוקים, והפך לצחוק הקבוע.
וואלה. טוב.
תראי, זה די בסדר. אמן, זה בסדר. אני מבין למה זה מוזר ולמה אתם נחשבים למוזרים, אבל זה גם בסדר.
טוב, אור, תודה.
תודה.
תודה לכם, ביי, בוקר טוב.
זיווה, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד המאממים, מה שלומכם?
מה העניינים, זיווה?
בסדר, גמור.
זיווה, גם את וגם אור, כל אחד מקבל את אוזניות True Wireless Bluetooth, מתנת קבוצת חטי יוד, אוזניות T1C של QCY, ואולי תזכי בסמארטפון נוקיה 7-1 עם אנדרואיד 1, עם עדשות צילום מבית סייס ויחסון מדיה אינסופי. ספרי לנו בבקשה, זיווה.
זהו, אז אנחנו הזוג המוזר, כי אני הגעתי משכנת מצוקה, בית מרובי ילדים.
אוקיי.
ובעלי הגיע ממשפחה מאוד מאוד עמידה, ביישוב אחר, ובהתחלה כל החבר'ה שלו הסתכלו עליי מה זה מוזר, והיו שמועות שאני איתו רק בגלל הכסף, ואני בכלל לא אוהבת אותו, אני רק רוצה ממנו ממון.
כן.
בהווה ובעתיד.
זה מאוד מעליב.
וזה משהו שהוא הולך איתנו עד היום, אגב, אנחנו נשואים, וזה הולך איתנו עד היום, שזה המצב, יש תמיד את העננה הזאת, שהיא הגיעה משכונת מצוקה, ולה לא היה כלום, היא לא הביאה איתה כלום, זה היה גם חברים של ההורים לאורך הדרך.
של ההורים אצלו?
כן.
איזה מעליב!
מאוד, מאוד. ואני, מה שנקרא, נתתי את חלקי בבית, כמובן שווה ושווה.
את לא צריכה להתנצל,
אנשים כאילו, כן, מה...
אבל זה, אז את אומרת שאתם, כמה שנים אתם ביחד?
21 שנה.
21 שנה ועדיין?
עדיין מדברים על זה.
יא.
גם בצד שלו וגם בצד שלי. זאת אומרת שכונתית, אזורית.
וואו.
כן.
21 שנה לא הצלחת להשתחרר מהמבט הזה של היא תפסה מיליונר.
תפסה מיליונר, כן. אין ערך לחיים עצמם. כאילו משהו איננו. אני שם בשביל הכסף, אני לא חיה באמת.
ותגידי, זה איכשהו, אני מניח שאחרי 21 שנה כבר די ברור ביניכם טיב היחסים שלכם, אבל נניח בהתחלה זה משהו שהצליח לחלחל פנימה? איזה מין חשדנות, או שלך לא נעים, או כל מיני כאלה?
כן, היו סיטואציות. היו סיטואציות.
אבל את אומרת, זה לא, זה ביניכם עומד? זה משהו שעומד?
לא.
לא, זה רק המבט החיצוני על הזוגיות שלכם.
אבל זה משהו ששנינו מודעים אליו.
כן. את אומרת שזה משני הצדדים. זאת אומרת, גם מהצד העני וגם מהצד העשיר.
נכון.
איזה באסה.
הריכולים, אנשים אוהבים לרחל, אנשים אוהבים להיות...
כן.
אבל אחרי 21 שנה אתם כבר די, אתם מה שאתם. מי בכלל מתעסק מאיפה הוא הגיע או מאיפה את הגעת? 21 שנה, אז די, זה כבר, אתם מה שאתם. אתם זוג שיש לו מה שיש לו.
אבל בכל זאת יש מעלינו את העננה הזאת, שהיא תמיד קיימת.
תגידי, יש לכם יותר חברים מהצד שלו, מהצד שלך, או שחברים משותפים שרכשתם ביחד?
אנחנו רכשנו בהמשך חברים חדשים. כמעט ולא שמרנו הקשרים
עם חברים מפעם.
כי זה לא עבד, זה לא עבד. תמיד הרגשתי לא טוב, תמיד היו כאלה שהרגישו, שנתנו לי הרגשה שאני נחוצה, ממש ככה. ביחס אליו.
בגלל הכסף.
הוא בחר לנתק את הקשרים בהמשך.
ואז אמרו בגללה, לא רק שהשתלטה לו על הכסף, גם השתלטה לו על החברים.
ברור.
טוב. זיווה, תודה.
תודה, זיווה.
תודה, המשך יום טוב, ביי ביי.
עכשיו, עכשיו דילמה. למי ניתן סמארטפון נוקיה 7-1 עם אנדרואיד 1? האם לזיווה עם הסיפור ששמענו שהוא קשה וכואב וארוך?
כן.
או לאור עם זה שהם בודקים את הקרקע אחד של השני?
שאני מרימה את העיניים מהטלפון והוא שם.
כן.
מה? זה הקרפה מוחלטת.
מצד שני, זאת הזדמנות של זיווה להביא משהו ליחסים.
נשמע לי שאחרי 21 שנה היא מביאה לא מעט ליחסים.
כן, נשמעת חמודת, מקסימה.
כן.
מה? אז מה?
אני לא יודע. קקה.
כן? אוקיי. אז אור, יאללה. זה שלך, תתחדשי.
יש בשבעה לילות שיתפרסם מחר כתבה מאוד גדולה על דודו טופז בשער. אני אקריא מהשער: תקופות הדיכאון שאימו על התוכנית הכי מצליחה בטלוויזיה, האקסטזי לפני העלייה לשידור, מחלת הפוליו שהותירה אותו צולע, מעקבים אחרי אנשים בחייו, והאלימות שהייתה שם הרבה לפני התקיפות שירגן נגד האנשים הכי חזקים בתעשייה. עשור למותו דודו טופז שלא הכרתם.
עשור למותו, אה?
סור
להתאבדותו.
סור להתאבדותו, כן, איזה קטע
מדהים.
יש כתבה מאוד מאוד גדולה שאנשים שהכירו אותו מדברים גם בשמם וגם לא בשמם, ומספרים סיפורים ממש 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 מזעזעים עליו. המון על הרגלי הסמים, כמובן דיוואות שאי אפשר לתאר אותה, שהוא לא מסוגל לעשות לבד שום דבר, ושהוא מוכן לקבל את הרייטינג רק מאורי שנער, מנכ"ל קשת אז. סיפורים איומים, וכל הזמן, על אף שזו כתבה שלגמרי מספרת אמת, או אתה יודע, חותרת לאמת, כל הזמן יש עדיין את ה... את הסיפור הזה של הנפש המורכבת, של השסע הזה, של איך האיש הכל כך קריזמטי וחייכן ואהוב ונפלא מסיים את השידור ואז נופל לדיכאונות איומים ונוראים. הוא כנראה באמת היה טיפוס מורכב, אבל לפחות לפי מה שעולה בכתבה, יותר מהכל הוא היה נרקומן.
מדובר פה על כמויות
סמים. וההתנהגויות הן התנהגויות של סמים. של סמים. כל הנפילות האלה, כל הצניחות האלה, הדיכאונות שאי אפשר להיפטר מהם, זה פשוט היה ממש נרקומן.
שמין הסתם נפשו המסוכסכת.
היא זו שהפגישה אותו עם הסמים, וגם אגב, עם הכוכבות בטלוויזיה.
מן הסתם.
אז אתה יודע, זה מקצוע שמושך לא מעט אנשים עם חורים בגדלים כאלה ואחרים.
ועל דודו טופז, ודודו טופז היה נרקומן של אהבת הקהל, לא פחות מ...
כן.
וזה באמת היה דבר שהרים והפיל אותו, והמשבר שבסוף גם מקצועית לא היה אהוב או לא היה נחשב. אתה זוכר, מלך הפריים טיים שאיש לא התקרב אליו, בסוף ניסה אפילו לעשות עוד איזה סיבוב, אני חושב בערב המוקדם, הייתה לו תוכנית בשבע בערב כזה, וגם זה לא הצליח. וזה מה שגמר אותו סופית, זה שגם הקהל בסופו של דבר. כאילו רמות הנרקסיזם והעוצמה של זה, זה משהו שבאמת, זה היה קיצוני בכל קנה מידה.
הנרקסיזם ברור, אני לא יודע אם הוא מובחן פרט שהוא נרקסיסטית, אבל... קשה מאוד לפספס את זה מכל התיאורים שלו, כולל התלות במחמאות או בסמים, זה הכל בחוץ.
יש פה סיפור שהם ביקרו בירדן והוא היה עם ספי ריבלין, ובגלל שהתוכניות של ספי ריבלין הן תוכניות היו קומיות, כי אתה יודע שאתה לא צריך להבין את השפה, אז כל הירדנים רדפו אחרי ספי ריבלין, ודודו עמד שם יום שלם מסופר וצעק, אבל אני פה, אבל אני פה, והוא היה מרוסק מזה שהירדנים לא אוהבים אותו, אלא את ספי.
מה זה אבל? התנהגות לא הגיונית.
וכמובן, המין והנשים. שזה גם מוטיב שהיה מאוד, הוא היה כזה, הרי הפלרטטן האולטימטיבי, מלך הנשים, האיש שמתאהבות בו ונופלות מהרגליים ברגע שהוא עובר.
מזכירה של חבר אומרת, הוא היה מגיע למשרד, ואם הבוס שלי היה הולך, רגע דודו היה נועל את הדלת, מחבק ומנשק. ממש פחדתי שהוא עוד ינסה לאנוס אותי. זה כאילו בשובבות, אבל זה היה מלחיץ. הכל מותר לו לאיש החשוב מהטלוויזיה. הוא היה אומר לי, את לא כזאת כוסית, אבל רק בגלל שאת לא רוצה, זה מדליק אותי.
נו, עכשיו יש מלא סיפורים כאלה, אגב כתבה גם איך היה מדבר על סקס עם אנשי הצוות שלו
ומסתובב בתחתונים על הסט. מה זה? הוא היה תמיד מסתובב בתחתונים על הסט. ויש פה איזה סיפור שמישהו אומר שהגיעו אהוד ונבה ברק להתארח אצלו, והוא פשוט היה מסתובב בתחתונים, ומה שצריך להחביא אותו, כי איזה מין דבר זה שמגיעים אנשים כאלה ואתה מסתובב בתחתונים.
עכשיו יש המון שוב סיפורים על 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 המין ואתה יודע האובססיה שלו לנשים וזה גם קצת בהמשך למה שדיברנו אתמול. יש המון דברים שגם אז היו כבר ממש ממש לא בסדר. זאת אומרת, זה לא שהמיטו, כאילו, אתה יודע, לפני 3 שנים התחיל את זה, ולפני זה טוב, זה היה דודו.
אז היה בסדר. כן.
גם אז זה כבר היה ממש לא בסדר. גם אז הייתה ביקורת קשה עליו.
כשהוא נשך את נטליה אוריירו,
ונגע בה בשידור, הוא היה יותר לא בסדר מאשר בסדר בדברים האלה. ושוב, הוא היה בסיאו מאוד מאוד פופולרי, אז אתה יודע, אז הוא קיבל איזה מין חסינות כזאת מן הקהל, אבל זה היה אדם, שוב, מההתנהלות הציבורית שלו, מאוד 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 בעייתי. אני מקווה שלא עושים איזה מין רומנטיזציה, אתה יודע, רטרואקטיבית לדמותו, ובעצם להפוך אותו לאיזה מין קורבן כזה של הנסיבות.
לא, לא עושים רומנטיזציה, הוא לא מוצק בכתבה, אני חושב, כקורבן, אבל כן, כל הזמן החידה הזו, זאת אומרת, כל הזמן יש את הנימה הזו של החידה, כי באמת גם הסוף שלו היה כל כך גרנדיוזי.
לזכור עבריינים כדי שיקו את האנשים שהקיעו אותו מתעשיית הטלוויזיה?
כן, ואז להתאפס, להיכנס לכלב ולהתאבד. זה סוף עצום, ולכן הוא נשאר מן חידה. אבל צריך לזכור שיש פה אומללות מאוד מאוד גדולה, ושכל עוד הוא היה בטלוויזיה, ושאפשרו לו להמשיך ולהתנהג כפי שהוא התנהג, ויותר מדי שנים אפשרו לאיש להמשיך להתנהג כפי שהוא התנהג, אז רק עצימו אותו יותר ויותר, בסופו של דבר פגעו בו, כי הוא לא צריכה להגיע לאן שהוא הגיע.
וזה גם הסיפור הרע על תעשיית הבידור. זאת אומרת, אפשרו את ההתנהגות הזאת, אפשרו לו להיות, אתה יודע, בתוך הסחרור המשוגע הזה של עצמו, כל עוד הוא סיפק את הסחורה. וברגע שהוא כבר לא סיפק את הסחורה, אז הוא נזרק, וזה כאילו מה ששבר אותו לחלוטין.
יש פה חברת בילדות שמספרת, באימא של דודו לילי הייתה המוחצנות הזו שראינו אחר כך אצלו, כשחברים של דודו היו באים אליו, הייתה ממשיכה להסתובב בבית עם תחתונים וחזייה. דודו כבר היה מתבגר צעיר, באים אליו חברים והוא נבוך, והיא אומרת לו, דודינקה, מה יש? החברים שלך לא ראו מעולם אישה יפה? אז זה משהו על פצעים ומקורותיהם.
We'll be right back.
בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
אחלה.
יופי.
יום מלחמיס.
כן. כן. קח לי זמן להבין מה אתה אומר, אבל כן. גם חמיס טוב, לא? חמיס נחמן, אצלי לפחות.
כן, כן. גם אצלי.
יש לי איזה משהו ואיזה משהו, אבל אחר כך נחמד מאוד.
עכשיו, שאתה מדבר על זה?
אתה רוצה לעשות בדיקה רגע?
עושה בדיקה רגע? כן.
לבחון את חמיסך?
יום...
יום טוב.
חמיס טוב אליי.
בסדר.
שריל סנדברג, סמנכלית התפעול של פייסבוק, היא מבקרת בארץ עכשיו. בביקור חצי מקצועי, חצי רשמי, חצי זה, כזה, במשפחה. אתמול, גם תמיד מצחיק אותי שאומרים עליה, סמנכלית תפעול. כי סמנכל תפעול זה, אתה יודע, זה מישהו שהוא מתעסק בקונטיינרים, כן?
כן.
בעוד שהיא אולי...
בעוד שהיא שריל סנדברג היא בחתן... לא ספק, האישה החזקה ביותר בעולם ה...
אחת החזקות באינטרנט, ובטח...
מספר שתיים בפייסבוק.
כן. אז היא בארץ, סמנכלית התפעול. היא חנכה איזשהו מתחם סטארט-אפים חדש של פייסבוק.
ויש... תחושת נפיחות עזה מביקורה והתנהלותה, ונפיחות מהסוג הפייסבוקאי. היא בהחלט מישהי מפייסבוק.
כן, אשכרה, אתה יודע מה, זה מאוד נכון, כל פעם שאתה שומע מישהו מהנהלה הבכירה מאוד, או אפילו הישראלית, של פייסבוק מתראיין, אתה מבין למה רשת פייסבוק היא כל כך מעצבנת. כי זה מקרים, תמיד איזה do good כזה עולמי, תמיד מתוך איזה מטרות על, סופר אידיאליסטיות.
חסר הומור לחלוטין, תמיד עם שום הבנה של הגוף את עצמו בקטע קצת אירוני לפעמים, כלום. הכל, אנחנו מאוד רציניים, וזה קצת... קצת האופן שבו פייסבוק קורה. קצת בדיוק. האופן שבו אנשים חיים בפייסבוק.
תשמע, אתמול במפגש הזה, הוא עבר מסר לעיתונאים שהיו שם, שאסור לשאול אותה שאלות, ואם ישאלו אותה שאלות, היא לא תענה.
למה?
למה?
אז למה הזמנתם עיתונאים? ולמה אסור לשאול את השאלות?
כדי שהכל יהיה בתנאים שלהם. וזה בדיוק חלק מהחשיבות העצמית הזאת. הכל שם תמיד, אתה יודע, כאילו החברות האלה, גם פייסבוק, גם אפל, גם גוגל, הם נורא המודרניות וצעירות וסופר ליברליות כאלה. אבל שזה מגיע לקצת הסתכלות פנימה, הן מתנהגות כמו הגרועות שבתאגידים. החברות העצומות האלה ששולטות על החיים שלנו, הגרועות. אתה יודע, ברמת תאגידי מראה שחורה כאלה.
אני אגב הייתי שואל שאלות, לא אני עיתונה.
אבל היא לא הייתה עונה לך.
עוד יותר כיף. כמו לרקוד מול חיילים של משמר המלכה, כשאתה מטייל באנגליה. מה זה לא עונה? אז הייתי אומר לה, why when I talk about a thing I want to buy, next day I get a Facebook commercial to this. why? ואז היא לא הייתה עונה לי, והייתי אומר... הייתי ממשיך? כאילו יונה. יס. אוקיי. אוקיי.
It can't be.
אתה יודע, וילי. עד שזה היה מעט, בואו כשהייתה חייבת לענות.
But what about Instagram?
אתם בדיוק. שואל שאלות המשך. No. No, Cheryl, no, this is not what I asked. No. עד שזה מביא לכאלה הצמים שאתה חייבת לענות. ואם פה אומרים לי, תשאלו שאלות, היא לא תענה? אז מה זה? מה זה? זה כאילו, נתתם לי כרטיס ללונה פארק.
האמת? שזה מה זה נכון. וזה הייתה מחובתם של העיתונאים שהיו שם.
לשאול. So what do you have to say about? הייתי משגע אותה. אני לא עונה! מה את לא עונה?
תראה, השאלה היא לשאול מי את שלא תעני, כן, אבל היא כנראה אחת הנשים החזקות בעולם, אבל עדיין, מי את שלא תעני?
מה את לא עונה?
ולמה? מה כבר זה? אז בסדר, אז אתם עושים לפעמים דברים איומים ברמת הפלישה לפרטיות.
כן, אתם גם פייסבוק, אתם נותנים שירות, אתם תלויים באנשים שרשומים אליכם, שמשתמשים, שמתחזקים את זה, שכותבים ומעלים פוסטים עלובים יותר או פחות. מה את לא עונה?
אתם קורסים לחלוטין מבחינת נוער וצעירים. מבחינת רשת פייסבוק עצמה, לא מדבר על אינסטגרם, שזה גם שלהם. קורסים, זה נמחק, 0% שימוש כמעט.
אצל צעירים.
כן.
כן.
אם יש זמן שבו צריך לענות, וצריך לדבר, ולתקשר, ולהסביר, ולהיות פתוחים, זה הזמן.
ממש.
עכשיו, היא גם הרי מין... לא חצי ישראל, היא יהודיה כמובן, אבל היא גם קראתי שהיה כתוב שהיא הייתה בין גיל שנה לשנתיים חייתה בישראל כי אבא שלה עבד בתל השומר, ואחרי זה בזמן התיכון היא למדה בהוד השרון איזה שנה. כן, אולי הייתה איתך בבית ספר. בת כמה היא?
בוא נראה אם הייתה איתי בבית ספר או לא. אותה היא נולדה.
כמה יכולה להיות כבר?
אולי אתה הייתי בבית ספר. תמיד יש לך בכל שכבה, כאילו בכל תיכון, יש לך איזה אחת כזה אמריקאקית. או יאו, לסו לב, יאו, יאו. שלא משנה כמה אחרים מסויגים ממנה, היא ממשיכה ומתנהגת כאילו משהו ממש גדול חברתית קורה, והיא המרכז שלו. יאו, שלא גו, יאו, שלא לבר. תפסיקי. אי אפשר היום לדבר אנגלית, אל תצמין אותה. נכון, אבל... לא, מה, מספיק יש היום שיעור אנגלית, יש הרבה ארצה לדבר אנגלית, די, לא.
היא נולדה ב-69, באוגוסט.
נו, מה, תדפוק, אתה הייתי בתיכון, הייתה איתך בתיכון.
גם איתי לא הייתה בתיכון, הלו, כשאני נכנסתי לתיכון, כשאני גמרתי חטיבה, אולי הייתה בתיכון.
לא, גם אני, סליחה, גם אני לא למדתי בתיכון בהוד השרון, אני בתיכון למדתי בכפר סבא.
נכון, היא בת 50, היא באה לפה לעשות יום הולדת 50.
אם כבר, כשאני גדלתי בהוד השרון, שזה היה, אני חושב, עד גיל... 9-10, אז היא הייתה בהוד השרון בתיכון. תבין, אז נגיד, אתה יכולה להיות, לא יודע מה, הבייביסיטר שלי.
אולי עשתה לך בייביסיטר.
הבייביסיטר שלי, אני זוכר.
אתה זוכר את הבייביסיטר שלך?
לא היו, סקל הרבה אופציות. שתת היא שהייתה אומרת, תעשה מה שאתה רוצה, בזמן שהייתה מתמזמזת עם החבר שלה על הספה. זה היה צחוק, אני פשוט הייתי עושה מה שאני רוצה. כל עוד לא הייתי מפריע כאילו להם שניהם. והייתה אחת שכאילו בגלל הייתה עסוקה בפשוט על המקרר חול הרבה.
אני זוכר גם אצלי הייתה איזה בייביסיטר אחת שלתי הייתה שכנה מהקומה שהייתי ממש קטן, ואני חושב שהייתה ברגע שההורים שלי היו יוצאים הייתה חותכת, אתה הולכת הביתה.
הולכת הביתה,
כן, שירתי ואת אחותי חוזרת קצת לפני הזמנה מיועד, וכאילו משחקת אותה
שהיא שם, שהיא יושבת.
אני זוכר שבתור ילד ממש ממש קטן, זה היה נראה לי כאילו לא תקין, באיזשהו אופן שלא ידעתי, אתה יודע, לשים עליו מילים.
כן, אבל בשנים שאנחנו גדלנו, לא כל כך הקשיבו לילדים. זאת אומרת, זה לא היה המילה של הילד נגד המילה של הבייביסיטר.
זה נכון.
כי מי מקשיב לילדים?
תמיד הגרסה של המבוגר הייתה אמינה יותר.
אמינה יותר משום שהוא מבוגר. הילד, עזבו אותי, עיקו אותי, נגעו בי. אלה לא היו זמנים שהמקום לשיח הזה. אז אולי הייתה שריל סנדברג, תראה, הייתה בייביסיטר שלך. אני בא לעשות בייביסיטר, אבל אני לא עונה לשאלות. את בייביסיטר, זהרי שאני לא אפליץ עלייך. כי זה דבר שעושים עם בייביסיטר, כן, בוא.
ילדים קטנים, כן?
כן.
היום כשאני יוצא ואנחנו מביאים בייביסיטר, אני לא חושב שהילדים שלי...
ברוכה הייתי בודק את זה.
לכבוד טו באב, אתם מספרים לנו הבוקר, למה אתם זוג מוזר? למה אתם זוג שנחשב משונה?
או כזוג, או בגלל החיבור בין שניכם.
למה מסתכלים עליכם, החברים מהצד, ואומרים...
גזמתם.
אוקיי.
נסחפו.
אלה, טוב. 1-907-2-99-99, למה אתם זוג קצת מוזר, יוצא דופן, משונה, שתמיד אולי מעורר איזה אינוחות, או משהו אחר. אתם זוג פשוט משונה. 1-907-2-99-99. דיוויד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה, דיוויד?
מעולה, מה העניינים, מה אתכם?
בסדר.
דיוויד, אנחנו ביקשנו שתספרו לנו למה אתם זוג מוזר, יוצא דופן.
אז אנחנו הזוג המוזר בחבורה שכל הזמן מביאים כל מיני חיות מחמד מוזרות. הכל מלטאות חמוסים, טוקים, תרנגולות. היה לנו זוג אווזים שהבאנו כשהם היו שרוכים והם גדלו אצלנו.
מה זה הבאנו זוג אווזים?
מה זה הבאתם? אתם באים למקומות ומביאים אותם? מאיפה הם מביאים, אתה שואל?
דווקא את האווזים לא, אבל לאורך תקופות היה לנו גם גורי נחייה באימון לכלבים שבמשך תקופה מתעובבים איתנו לפני שהם עוברים איזושהי הכשרה כדי ללוות עיוור. אז לקולנוע, לקניון, גם כשהם גורים קטנים בני 3 חודשים, 4 חודשים, והם פתאום עושים פיפי באמצע הרחבה בקניון, אז...
מותר להיכנס עם חיות מחמד לקניון?
כלבי נחייה, כן. גורי נחייה באימון, ברור.
אוקיי.
אנחנו ללכת איתם לכל מקום, אנחנו אמורים לעשות את זה.
זאת אומרת, אתם מאמנים כלבי נחייה? הם באמת אמורים להיות האליטה שבכלבים?
אנחנו מה שנקרא בית אומנה, זה אומר שהגורים מבלים איתנו בערך שנה ראשונה של החיים שלהם. הם עוברים עם סוג של חסיכה.
תגיד, אבל לא מסתכלים עליכם משונה ברחוב שאתם מסתובבים עם כלבי נחייה, אבל אתם לא עיוורים?
כן, זה תמיד מושך תשומת לב.
זה כמו, זה קצת כמו להשתמש בתו נכה כדי לפוס חנייה, ואז רואים אותך מדלג החוצה מהאוטו.
חוץ מזה שהם עושים עבודה שהיא עבודת קודש, כן?
בהחלט, אבל האדם...
בניגוד למי שמשתמש בתו נכה, סתם שלחנות.
ואז מדלג מהאוטו.
כן.
אבל... אבל אוקיי, אז הכלבים ברור, אבל מה זה הלטאות, האווזים... מה?
אז תמיד, תמיד אנחנו מוצאים את עצמנו, מאמצים איזושהי חיית מחמד מוזרה, והחבר'ה כאילו היינו מה עכשיו. היה לנו צווי מים שהיו בתוך בריכה ירוקה במרפסת, שאף אחד כבר לא ראה.
מה זה במרפסת? באיזה סוג של בית אתם גרים?
לתקופת כל פעם משהו אחר, לפעמים דירות, עכשיו חזרנו למושב, אז כולם מצפים לראות מה כבר יהיה עכשיו.
אבל היו תקופות שבתוך דירות שכורות בעיר גידלתם את כל הספארי הזה?
ברור, ברור.
סיוט.
חבר שלי גידל נחש ברון בלי שאימא שלא ידעה, הוא יהרוג אותי
שוב. נורא. אבל לא גם נחש חם מאוד פסוקן.
מה זה נחש בארון? כשהוא גר עם ההורים עדיין?
כשהוא גר עם ההורים עדיין, הוא גידל נחש, הנחש היה בתרדמת חורף, אז הוא היה בתוך קריצה קרטון בארון. ההורים שלו לא ידעו שהוא מגדל נחש. יום אחד הוא חזר הביתה, ואימא שלו סיפרה לו שבמרפסת של השכנה מצאו נחש וקראו ללוחד בחשים. היא לא ידעה שהוא מגדל נחש, כי הוא סתם כפה, הוא לא אמר שום דבר, הוא לא אמר שזה היה הנחש שלו, והוא גם התבאס, כי ללוחד בחשים שילמו איזה 500 שקל, והוא הרוויח נחש שעולה הרבה כסף. פשוט הלך עם הנחש שלו.
זה סיפור צידי, אבל חשוב.
כן. אז אותו החבר, זה בן זוג שלך היום?
כן, זה הבן זוג.
אז אתם התחברתם גם על רקע אהבת החי?
כן, לגמרי. זה מחלה של שנינו, כל אחד עם השיגונות שלו, אבל זה צירוף מנצח.
ואנשים פשוט היו באים אליכם, וכל הדבר... טוב, אני...
מה עושים עם אווזים בדירה? לא, זה מוזר. שוב, כלבי נחייה זו באמת עבודה מאוד מאוד חשובה. לטאות, אני מבין, יש אנשים שזה התחביב שלהם, כאילו כל ה...
זה לטאות, זה תחביב.
יש.
מיגואנות כאלה. כן. שזכה מאוד תוקפנית.
ועצלה.
ועצלה ותוקפנית.
עד שהיא מחליטה להוריד לך איזה לט מים.
עם הזנב שלה, מצליפה בך ואתה מדמם.
אבל אווזים, מה עוד היה שם?
הכל מה שאתה רוצה, תרנגולות, היה לנו תרנגולת שמנה שהייתה נכנסת לנו הביתה, והיינו נותנים לה, הייתה מנקת הרצפה.
יש לכם חברים, תגיד?
יש לנו גם חברים עם המחלה האדומה, אז כאילו זה הולך ביחד.
טוב.
תגיד, שאלה בלי קשר, זה לא נורא קשה כל פעם אחרי שנה להיפרד מהכלב שגידלתם במשך שנה?
כן, מאוד. זה טראומטי אפילו.
זה נשמע לי נורא, אתה מאוד נקשר אל החיה, ואז אתה מוסר שוב ממטרות טובות.
אתה יודע מאוד שאתה חווה איתו איזושהי תקופה, ועשינו את זה 3 פעמים כבר.
וואו.
טוב, זה באותה מידה שזה קצת דוחה, זה יפה מאוד.
כן.
סיפורכם.
הכלבים.
במיוחד כשאתה פוגש את העיוור בסוף התהליך, 3 פעמים הצליחו... האמת היא שהאחרון עדיין בתוך התהליך, אבל השניים הקודמים הצליחו ועברו, והם היום הם עיוורים.
הכלבים שאתם אימנתם. יפה, כן, יפה. כן. תגיד, כשאתה פוגש אדם עיוור עם כלב נחייה שאתה אימנת, הכלב נשאר עם העיוור או שהוא רץ אליך?
נשאר מדהימה.
זה קרה בסיטואציות, לא כאלה מקריות, אבל זה קרה, הם מזהים, הם מתלהבים מאוד, אבל הם גם שומרים על איזשהו איפוק, הם לא יתחילו לרוץ או משהו כזה.
כאילו הם לא לוקחים את האדם שהם עוזרים לו ללכת.
הם יודעים שהם בתפקיד, יש להם מין מוד כזה שהם מבינים שכרגע הם מובילים.
זאת אומרת, האחריות הם מצליחים להתמודד.
ממש ככה.
טוב, יפה, תודה.
תודה. ביי.
ביי ביי.
נטע, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, נטע, מה שלומך?
בסדר. יהיה קשה להתעלות על החיות, אבל אנחנו ננסה.
תנסי.
אז אני ובעלי חפרני מלידה. לא סתם נפגשנו ולא סתם ככה ממש זוג משמיים. כן. אני מגיל אפס מתעסקת בכל מה שקורה בפנים ומרגשות ומה חדש ומה יהיה ומה הלאה ומה נכון ומה לא נכון. והוא בכל מה שבחוץ, הוא היה מדקלם את סיפורי התנך להורים שלו מההתחלה ועד הסוף, לא משפחה דתית, לא יודעת למה הוא נדבק דווקא לזה. והרג אותם אם הם הפסידו מילה אחת, הוא מספר לחברים שלו, ובשנים האחרונות הוא נכנס לחפרנות עוד יותר גדולה. בנושא הכלכלה, ובנושא השלטון, ובנושא באמת כל דבר שרק אפשר לחפור בו, ולדחות לגביו, ובוא נשאל שאלות, ובוא נבקר, ובוא נעסוק. וזה גם בפנים וגם בחוץ. זאת אומרת, אצלנו כל ריב זה שלושה ימים לדבר על הדברים, ולראות איך אנחנו מתפתחים מזה הלאה וגדלים מזה, וגם מול החברים, רמה של...
זה נחמד, למרות שהאמת היא שלא מכל ריב גדלים ומתפתחים, לפעמים פשוט רבים, ואז נגמר.
ומסיימים אותו בדיוק באותה נקודה.
באותה נקודה, לגמרי.
שבה הוא התחיל.
זה יכול לקרות אצל אנשים לא חפרנים, אצלנו זה לא יקרה, אנחנו נמשיך לחפור בזה עד שתהיה משם גדילה.
עד שתרגישו שיש איזה גדילה.
כן.
יואו, אתם נשמעים אבל...
קשים.
קשים, אולי לכם טוב אחד עם השני, כי אתם באמת גם כאילו מדברים על הדברים, כל הזמן עסוקים באיזה זה.
כן, ויש עם מי ללכת, יש בסוף היום אתה בא הביתה, ויש לך לאן להביא את תחילת הראש שלך.
אבל...
לפעמים גם אותנו זה מדי, שם את החברים בטוח, זה להתחיל שיחה, ואז אנחנו ככה מתחילים להעלות את הזוויות השונות, אבל די, אבל למה לחפור בזה? זה פשוט זה. וזה כל...
שאלה אם זה האובר התעסקות או שזה האובר דיבור.
גם וגם.
גם וגם. כי אנשים שמדברים המון ולא יודעים מתי לסתום, יש לי כזה מדמר ראש.
פחות זה, פחות זה. זה לא מאלה שאתה אומר ביי ומדברים חצי שעה אחר כך. אבל על העסוק, על להיכנס לעומקים של כל דבר, של למה הכלכלה שלנו פועלת ככה ואיך אפשר לעשות אחרת וכל הדקויות המעצבנות, זה יותר בעלי, אני יותר בתהליכים הפנימיים.
מה אתם עושים בחיים שניכם?
אני מטפלת רגשית, ולא סתם.
מה זה מטפלת רגשית? זה מקצוע? סיריוסלי?
כן, אני עובדת סוציאלית.
עובדת סוציאלית, אוקיי.
אוקיי.
אוקיי, עובד סוציאלית וסיביטיסטי.
כן.
והוא?
ובעלי, בעיקרון מהנדס מחשבים, עכשיו ראש צוות, הוא דווקא הכי לא. הוא מביא את הכל הביתה, בעבודה הוא לא עושה את זה.
עכשיו, יש לכם חברים, נכון?
יש.
וכשיודעים, נגיד, שעומדים לפגוש אתכם, סתם, יושבים אצל מישהו, או הולכים למסעדה ביחד, לא יודע מה, נוסעים לסוף שבוע, אתם מרגישים שיש להם איזה סף, של יכולת להכיל אתכם שהוא מגיעים אליו מתישהו, זאת אומרת הקיבולת הזאת מתמלאת?
אז תלוי בחברים, אבל אלה שאנחנו פוגשים הרבה היא לפעמים אפילו מגיעה כבר כמעט מלאה, זה יכול להיות בשיחה כזה, טוב אבל די, אבל אל תחפרו על זה, טוב?
אז מגיע עם פחד מפני זה שלא תסתמו עכשיו.
את מרגישה לפעמים שאולי פחות רוצים להיפגש איתכם, אולי נגיד פוסחים עליכם כשמזמינים את כולם, כי יודעים שאתם תאכלו את הראש שם?
אני מקווה שלא, לא יודעת, אנחנו שני ילדים קטנים, אז פחות יצא לי לשים לב בתקופה האחרונה, אבל אולי...
טוב, אבל אם טוב לכם,
כן, כן, לא, זה נשמע באמת שזה שם, כל אחד מגיע מצא אדם שלא... לא מסרס את השטף, אז...
נכון, שוב, אני בטוח שיש... ריחולים ואנטגוניזם ודיבור כאילו בקרב החברים שלהם על השניים האלה שלא סותמים
גם יש איזושהי
מין תפיסה קצת שאנחנו מתנסים כי כאילו להיות בזה וליהנות מזה זה לא מספיק, אנחנו צריכים לקחת את זה עד הסוף, להבין למה זה מיוחד ושווה בשביל להעריך את הכל.
יפה, טוב נטע, תודה.
תודה נטע.
בבקשה, יום טוב.
היא כאילו לא הצליחה להסביר את זה מספיק רע. אתה מבין? כי זה נשמע דווקא שהם אנשים, אתה יודע, מפותחים ואינטליגנטים ו...
כן, הבעיה היא שכשיש אדם שמדבר יותר מדי ולא סותם, זה בדרך כלל גם לא כל כך קשוב למה שאומרים לו.
נכון.
שזה כבר קטם עיוור נורא, וגם... באיזו שלב כבר לא משנה לך התוכן, אתה רק רוצה שיהיה טיפה שקט.
שקט, וגם, זה הרבה פעמים אנשים כאלה, הם גם, זה הלהשמיע שחשוב.
כן.
טוב, למי ניתן...
בדיוק שירשם שהם אמרו.
סמארטפון נוקיה, 7-1 עם אנדרואיד 1, ועדשות צילום של צייס, ויחסון מדיה אינסופי, וזה מתנת קבוצת חטי יוד. גם נטה וגם, איך קראו לבחור הראשון?
דיוויד?
דיוויד. מקבלים אוזניות טרו ויילס, בלוטוף, מתנת קבוצת חטי יוד, אוזניות של QCY. האם ניתן לדיוויד? בוא נעשה את המבחן. את מי היית רוצה פחות לפגוש? אוקיי? אם הוא בחבר'ה שלך.
ליזארד, אותה הוא שלא סותם?
כן.
אלוהים שישמור.
אני תוהה מה הייתי, כי מצד אחד קבל ביס מאיזה איגואנה, או אבז, זה לא נעים, אבל כשאתה יושב עם נטה ובעלה, אתה מרגיש שאתה מקבל ביסים למוח כל הערב.
כן, אבל אני לא יכול שיהיו אבזים וכאלה, וזה לפעמים נושך אותך גם. אני חושב שהיה לי יותר תקלה עם החיות.
באמת?
כן. כן, כן. כי בסופו של דבר גם אתה וגם אני וגם החלק גדול מהאנשים שאנחנו מוקפים בהם, זה אנשים שאוהבים לדבר.
כן, אבל לא באופן שטף, אתה יודע, אינסופי. הרי בסוף, מה? נו מה, היית קם? אני הייתי קם, תסתמי.
נכון, אני לא ראיתי תסתמי.
אפשר פשוט לראות את הסרט?
כן.
ולא לדבר עליו רגע?
אבל עצם זה שקמת, זה אומר שהצלחת להתיישב, ובבית שלך את האיגואנה, אני גם לא יושב שם אפילו. אני לא יכול. לא, זה החיות.
אז דיוויד קבל סמארטפון נוקיה 7-1 עם אנדרואיד 1, וזה מתנת קבוצת חטי יוד. בהמשך התוכנית, תהיה כאן מירי מסיקה, בא אלינו לאולפן. שרון דודוביץ', ספורט אחת.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
אני בסדר, בסדר גמור. אין ספק שהסיפור הכי גדול השבוע בספורט היה עומרי כספי, שחזר למכבי תל אביב, שסגר פרק ב-NBA. העניין הוא שדיברו על זה כל כך הרבה, ובאמת זה נורא מרגש ומעניין, אבל סחטו את זה מכל כיוון. הייתי רוצה לעשות איתכם משהו אחר קצת. אנחנו בדרך כלל כל שבוע מעלים פה איזשהו דיון, טענה, ואז אנחנו מתווכחים או לא מתווכחים, אומרים זה טוב, זה לא טוב. אם זה בסדר, אם תרשו לי, אני רוצה לספר סיפור.
בטח חיים.
יאללה.
מי לא אוהב סיפור טוב?
אוקיי, סיפור קטן על ספורט, משהו קסום. תראו, יש בספורט המון המון קלישאות, בטח בכדורגל, והקלישה הכי מוכרת זה, זה לא אני, זה כל הקבוצה. מישהו מנסה בצניעות להסביר שוואלה, כל ה-11 זכו, והמאמנים, והשחקן...
ולמרות שהוא קבע שחמישה שערים והביא את הגביע בעצמו, זה הקבוצה כולה.
ולמרות שהוא גם לא מאמין באמירה הצנועה הזו.
בדיוק. העניין הוא שזה גם, ואתה אומר את זה בצניעות, וזה נכון, כי נגיד בסיפור הכדורגל הכי מפורסם שיש, שזה על דיאגו ארמנדו מרדונה והזכייה של נבחרת ארגנטינה במונדיאל של 1986, זה היה הכי לא אני, זה כל הקבוצה, כי זה היה רק הוא. ולא רק אצל המאזינים שלנו, אלא גם אצל הארדקור של האנשי ספורט, זה מרדונה, 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 מה שהוא עשה שם והופעות ומול אנגליה וביד והסללום והכל נחמד. אני רוצה לספר לכם דווקא השבוע על בחור בשם חוסה לואיס בראון, שכולם כינו אותו טאטה. הוא היה בלם ארגנטינאי, שחקן הגנה לא יותר מדי טוב, לא יותר מדי מוכשר, מאוד מאוד קשוח, שגם חווה פציעה מאוד מאוד קשה, היא שם ב-1985. הוא לא היה אמור להיות בסגל הנבחרת, ורק יום לפני שסגרו את הרשימות למונדיאל, הזמינו אותו, כי בלם אחר, שבמקרה גם היה קפטן, פסרלה, הוא נפצע והזמינו אותו. ווואלה, ברגע האחרון הזמינו אותו, והוא פתח במשחק הראשון והיה טוב, והוא פתח במשחק השני, והוא שיחק בכל המשחקים, בכל הדקות בטורניר הזה, ואז הגיע משחק הגמר. ארגנטינה מול מערב גרמניה. בדקה 24, כדור מביתה חופשית עולה למעלה גבוה גבוה, חוסה לואיס בראון, הגיבור שלנו, מטפס ליטרלי על דיאגו מרדונה עם הידיים, ו- ונוגח פנימה וכובש וקובע 1-0. עכשיו זה השער הראשון שלו אי פעם בנבחרת, ובכל המשחקים שהוא יעשה אחרי זה גם השער היחידי שלו. זאת אומרת, השער היחידי בקריירה זה בגמר מונדיאל. אבל הוא הפך לאגדה בארגנטינה בגלל משהו אחר שקרה בכלל במחצית השנייה. הוא נאבק שם עם אחד משחקנים של נבחרת גרמניה, נפל בצורה קשה מאוד על הדשא, הכתף שלו של יד ימין התרסקה לחלוטין, היא פשוט יצאה מהמקום. הרופא בא, לקח אותו החוצה, ואמר לו, בראון אמר לו, אם אתה מוציא אותי עכשיו אני הורג אותך, אין סיכוי בעולם שאתה מוציא אותי ממשחק הגמר. הבעיה היא שהוא גם צריך להתמודד אחר כך עם הגרמנים ולרוץ ולהתחיל.
עם כתף מרוסקת ופרוקה, כן?
הוא לא יכול להזיז את היד, אז מה הוא עשה? הוא לקח את החולצה, וזו חולצה שהיא קדושה עבור הרבה מאוד אוהדי כדורגל, החולצה התחולה הלבנה הזאת של ארגנטינה, המאוד מאוד יפה. הוא לקח אותה, נשך אותה באמצע עם השיניים, ופשוט קרא אותה עם השיניים. למה? כדי להכניס את האגודל של יד ימין פנימה, ולשחק ככה שיד ימין מקובעת בתוך החולצה. והוא המשיך לשחק. והמשיך לשחק ככה עד הסיום, ובדקה ה-84 מרדונה עשה מה שמרדונה עשה, ונתן שם בישול שהפך להיות היסטורי, ארגנטינה כבשה, קבע 3-2, וכשכולם חגגו ורצו, הוא לא יכול היה לרוץ ולחגוג, אז הוא פשוט הרים את יד שמאל לקהל בחגיגה, ויד ימין נשארה בחולצה. הסתיים המשחק, הגיע הגביע, וכשהגיעו לקבל את הגביע, הוא לקח את הגביע בשתי ידיים, הרים למעלה אותו בשתי ידיים, ושכח את הכאבים. ובאמת הוא מייצג את העניין של לוחמים, של ארגנטינה אמיתית, שזה שזה באמת זה כל הקבוצה וזה לא אני. ולמה אני מספר את הסיפור המאוד מאוד מרגש הזה? כי השבוע, בגיל 62 בלבד, חוסה לואיס בראון, שנקרא טאטה, הלך לעולמו. והוא הלך לעולמו לאחר מאבק ממושך במשך כמה שנים במחלת האלצהיימר. ויש פה משהו נורא נורא גם מרגש, אבל גם עניין ש... כל האוהדי כדורגל שכחו מי הוא, ושכחו מה זה באמת אומר כדורגל, ומה זה באמת אומר ניצחון, והכי נורא שגם הוא שכח מי הוא בשנים האחרונות. אז השבוע, לזכרו ולזכר באמת היופי שיש בספורט, חשבתי שזה נכון לספר את הסיפור שלו.
יפה. זה באמת סיפורם של כל הגיבורים הנשכחים באשר הם, כי ממשחק הזה באמת קל לזכור רק את מרדונה, שהיה כוכב על בספרות אחרות, אבל בזכות... אנשים ומעשים, כמו של טאטה, מרדונות יכולים לפרוח.
בדיוק, ודאי, היום משווים את מרדונה למסי ושואלים למה מסי לא זוכה בגביע העולם ודברים כאלה, והכי קל, בטח לארגנטינאים, לבוא ולהגיד שלמסי אין את הטאטות למיניהם, אין את הלוחמים, את הפייטרים, וזה גם נורא מתאים לארגנטינה, זאת אומרת, מרדונה זה היוצא מן הכלל. טאטה, הסיפור שלו זה ארגנטינה האמיתית, זאת אומרת, זה הפייטרים, זה אלה שנותנים את הכל, את הדם על המגרש, ואני יודע, זה גם קלישה, ואני לא אוהב קלישות, אבל לפעמים קלישות...
קלישות זה דבר נפלא. קלישאות...
כמה זה עצוב, אלצהיימר, כמה זה עצוב כשהזיכרון בוגד בך, וכל הדברים האלה שאתה עובד בלצבור כל החיים, וכל העלבונות שאתה עסוק בלצבור כל החיים, פשוט... פשוט מתפוררים, פשוט מאבדים החשיבות שלהם.
יש עוד פיקנטריה ממש קטנה עליו, לפני כמה וכמה שנים פרצו אליו הביתה, זה אגדה שיש בארגנטינה, לפי דעתי נכונה, לפי מה שהבנתי, פרצו אליו הביתה, ידעו שזה הוא, היה לו בית גדול, שדדו בערך הכל, אבל השודדים הארגנטינאים אמרו את החולצה, שהוא מסגר אותה בתמונה, את זה אנחנו לא לוקחים.
החולצה עם החור שהוא קיבל לעצמו את היד, כן?
למה... החולצה שהוא הכניס את האגודל.
כן, למה את זה הם לא לקחו?
כי אמרו את זה, אנחנו ארגנטינאים, ואנחנו יודעים כמה זה חשוב, וזה...
אולי אני גנב, אבל אני לא חרה.
כן.
אם כבר תגנוב, אז תגנוב דברים.
טוב, אנחנו נעלה את התמונה הזאת המפורסמת, שהוא עומד ככה, מצביע למעלה, נענק מכאבים, לא יכול לחגוג.
זה כמו, אתה יודע, בכדורגל זה כמו אריק שרון במיטלה עם התחבושת, באמת, עבור ארגנטינאים זה אחד לאחד.
כן, הנפת הדגל באום רשרה שסיימה את תום מלחמת העצמאות.
בדיוק.
שרון, תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר. בוקר טוב, מירי מסיקה. איפה היא? הנה מירי? לא, הנה, הנה, תינה, תינה.
חזרתי אליכם?
באה אליכם.
אני באתי אליכם.
בדיוק, אנחנו כבר בשיר.
מה שלומך?
בסדר גמור. אוי, אני כל כך יפה. אני כל כך יפה. אני גם ממש הגעתי. זה נורא מוקדם, ויש לי הופעה היום. זה עניין של זמרים כזה שצריך לישון ביום של הופעה. אבל זה בסדר.
צריך לישון ביום של הופעה, וצריך לישון גם בבוקר שאחרי ההופעה, כי אתה יפה מההופעה.
זה נכון.
אז יוצא שאת ישנה מלא.
אז יוצא שאורי קם לבנות כל הזמן.
כל הזמן, אבל...
לא, אבל לא. זה לא, לא, אין מה לעשות, צריך לקום. מה לעשות? החיים, כן, כן, נרסים. כן.
למה צריך לישון ביום של הופעה?
כי המתארי הקול הם זקוקים לזמן שינה. לכן לבנים יותר קל.
למה?
כי הם לא צריכים לקום. לא, סתם,
אני
צוחקת.
אני...
לא יודעת, להעניק וכאלה, טיפה קשה.
להעניק זה טיפה יותר קשה. אני חושב שהתירוץ הזה של מתארי הקול, אתה יכול, אורי, להפסיק...
לא, אני נשבעת לך, זה מדעי.
זה לא קביל משפטית.
זה לא קביל, אני אומרת לכם, חייבים לישון כדי לשיר. זה, גם זמרות אופרה, ישנות כל היום, ורק אוכלות וישנות.
כן, נכון, זמרות אופרה, רק אוכלות וישנות, זה נכון.
שלא לדבר על זמרות שמופרה, שזה משהו אחר,
דיברנו על שמופרה, שזה משהו צידי לאופרה, דיברנו על פלסידו דומינגו.
למה? הוא חמוד.
כן, אבל לא באמת, זה לא באמת אופרה, בואי.
זה, משהו, תלוי איפה אתה רואה אותו. אתה מבין מה אני אומרת? זה קשור להקשר.
וכל השלושת הטנורים הזה, נו, מה זה?
אבל בתוך אופרה, כל אחד מהם הוא מבריק. רק שתדע. במיוחד השלישי שאף אחד לא זוכר את השם שלו, הוא הכי טוב.
חוזה קררס.
אה, יפה. אז הקררס הזה הוא משהו.
אגב, הפלסידו דומינגו, זאת אומרת, אתמול התפרסם כל מיני השמות שהוא מטריד נשים לאורך השנים, ותשע תלונות וכו' וכו'. אבל בסדר, אנחנו שמחים שבאת.
אני כבר, האוזן שלי כבר אדישה לזה, כבר החלטתי שכל הגברים, כל הגברים אותו דבר וזהו, ודי.
אבל הם לא כולם אותו דבר.
נכון, יש גם גייז, זה נכון.
גם בסטרייטים, אגב, גם גייז
מטרידים?
אני בטוח, מה זה? כולם מטרידים, מה זאת אומרת? בערך שכן, פגיעות מיניות אצל גייז בטח מלא.
גם לא, לא, סליחה.
נכון, אתה ממש חמוד, וגם אלה שיושבים פה ממש
כולם חמודים. יש לא חמודים.
כן.
כן.
הרוב.
אני צריך להחזיק חזק את הערה שלי.
אתמול גם הייתה לי איזו מחשבה, סליחה, זה אסוציאטיבי לחלוטין. יש המון המון סיפורים כאלה שאתה שומע על נשים שמוטרדות באוטובוסים. זה דבר כזה שגם כשהתחיל מיטור והמון אתה שומע אנשים שהוא נגע בה באוטובוס ככה ומתחככים ככה ומתחככים ככה. כמו עמדתי ברמזור ליד אוטובוס צפוף 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 והסתכלתי פנימה והוא היה כזה מואר מבפנים ואמרתי אלוהים מה קורה שם עכשיו?
כן.
מי לא יכול לשלוט על הידיים שלו ושולח אותם ונוגע בהם?
זה דבר טוב שיש ערנות, זה דבר טוב שנהייתה מין שכבת ערנות כזו. בכל סיטואציה אתה מסתכל ובודק ורוצה לדעת שאין...
באמת, ככה לחיות את חיינו כל שנייה לבדוק ולהסתכל ולהגיד, מה זה היה? זה ההטרדה?
עד שדברים יתאזנו. עד שדברים יתאזנו ומספרית זה ירד וכבר באמת יהיה יותר חופש כי יהיה מאוד מאוד ברור מה מותר. עצור.
כן.
במידה מספקת, כן? לא, את יודעת.
מה שלומך?
אני ממש בסדר. אני ממש בסדר. אני בעשייה. יש לי הופעה ענקית, אז אני...
בלייפארק בראשון.
לא הייתה כמותה.
ב-24 באוגוסט.
אז אף פעם לא עבדתי ככה על הופעה. זאת אומרת,
למה?
כי יש נאמר מסכים ואני ממש בתוך התוכן שלהם יש כל מיני נאמר תמונות של זיו קורן ומחשבות שלי שאני מדפיסה שם וקטעים ארכיונים נאמר עם מרגול עם קרן שאף פעם אף אחד לא ראה כל מיני דברים מהבית ואני יושבת ועורכת את זה עם האנשים יש לי צוות מדהים אז אני כאילו חש את עצמי ביונסה כזה או מדונה שממש אחראית על כל כי אני ראיתי סרטים קיבלתי השראה כן אני יושבת שם ודואגת להכל באמת וזה נורא 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 מרגש
את תהיי באינטראקציה עם המסכים זאת אומרת פתאום נגיד תהיה איזה מין מצגת שם קוד כזה לא אני בכוונה אמרתי זה יהיה יותר מושקע זה לא אפקט רוח נכנסת במיפת השקופית הקודם זאת אומרת ורגע יהיה מסך ורגע תהיה תוכן וידאו כזה ואז התרדיל
לגמרי וכל מיני קטעים כאילו נאמר סתם, יש איזה וידאו שעשינו לפני המצאת הסלפי. זאת אומרת, לפני שהיה בכלל, זה לא היה עם טלפון, זה היה עם מצלמה, ביום הקלטות האחרון של האלבום הראשון, שסגרנו את האולפן.
וואו.
אני ואורי מדברים למצלמה, את חושבת שזה יצליח? לא. כל מיני כאלה. זה כאילו כמו הצצה, ממש לתוך החיים, או אני וקרן, השיר הראשון שהיא כתבה לי, רואים אותנו מאוד מוזרות על ספסל, והיא מלמדת אותי את השיר הזה.
מוזרות באיזה קטע?
בקטע של... אני לא רוצה להיות חבר שלהם כזה.
אז מעבר זה אמרת גם שגם מרגול וגם...
וגם מוזיקה, אתה יודע.
כן.
שרה עם קרן, שרה עם מרגול, שזה...
מה את שרה איתה?
עם קרן כבר רצה לי לשיר, אומנם לא הרבה, לא הופענו הרבה יחד על במה, למרות שזה נראה שכן, אבל עם מרגול אף פעם לא שרתי.
מה את שרה איתה?
אני את חומות חימר, ואז הבאתי לשם תמונות כאלה מכל העולם ש... אפרופו נשים, אפרופו דיכוי, שמקומות שעדיין נשים חיות ככה, ממש עם בתי חימר אמיתיים וכאילו משהו מהמם. ונשיר את נערי שובה אליי, ואת יום אחד אולי אפרוס כנפיים, ואת אצבי פלסטיק. רציתי שירים כל מה שאני אוהבת.
יואו, בטח שרה יפה, זה אצבי פלסטיק.
האמת היא שזה כן, אבל היא עדיין עולה עליי. היא עדיין, יש שם איזה משהו בחספוס שלה, שעם השיר הזה יוצר איזה קווץ' כזה אחר.
כן. טוב, גם את מארחת אותה, את לא יכולה כאילו לשיר יותר יפה ממנה.
פעם מישהו הסביר לי
שזה לא מנומס, לא? אני לא מעוניינת שאני מארחת אנשים.
כן?
גם כל כך שונה ממני, שאין תחרות, אמיתי.
נכון, האמת
שנכון. בכוונה, זה כאילו, אי אפשר להגיד זה יותר טוב מזה, פשוט כל כך כל כך שונה.
פעם מישהו הסביר לי ש... נגיד את מארחת את מרגול בהופעה,
כן?
אז אתם תשאירו שירים שלה. היא לא תשאיר יחד איתך שיר שלך, נכון? או שיהיה רוב לשירים שלה.
לא, אני אשאיר שירים שלה בגלל שאני, מירי, אני מזמינה אנשים כדי לרענן את הליינאפ שלי, כי בא לי דברים שלא שרתי.
אוקיי.
אז בא לי דברים שלא שרתי, אם אני אשאיר עוד פעם שיר, אני רוצה לפנות שירים, זה עניין כזה. וגם, אני חושבת שמרגול גם, בכלל, יש איזה שלב שזמרים, לא רק היא, אגב, אין להם כוח ללמוד שירים לא שלהם. אגב, לא רק היא.
אוקיי.
לא רק היא, כולם כאילו.
אני לפני כמה שבועות ראיתי את משינה אירחו את ברי סחרוף ברעננה. אז הם עשו גם שירים של ברי וגם שירים של משינה. ראית שלא כולם סגורים על המילים של הצד האחר עד הסוף פרפקט 100%. כן, יש מוניטור כזה עם פרומטר בטח היה שם או משהו.
אז לא, אצלי אין פרומטר. אני ממש למדתי ברוסיה, אני כאילו במה זה אין, צריך לדעת בעל פה, ואם אתה לא יודע בעל פה,
מקצוענות קוראים.
עכשיו, תוך כדי שאמרתי את זה, נזכרתי שאני לא יודעת את המילים בעל פה, לא של עצמי פלסטיק ולא של זה, וצריך ללמוד.
או שתגידי למרגול, אני מפנה לך את השיר.
כן, אני כל כך מפרגנת.
לא, כי אני לא יכולה להתחרות.
לא, אבל יש דברים באמת באמת שעדיף שהיא תשיר, שכאילו פשוט, כי הקהל שמע אותי המון, אז בוא ניתן לעוד גוון, לעוד צבע.
כן.
אז זה קורה ב-24 באוגוסט, לייב פארק ראשון לציון. מה את השירי כאן, אצלנו עכשיו?
שיר שאני כתבתי, שנקרא אוקיינוס, הלחינה אותו סתיו שמש, שהיא גם זמרת מופלאה. בדיוק, אני פשוט בזה געגועים אליה. ויש שם את הג'יפסי קינג, זה קולות שאתם שומעים, זה באמת הם. נפגשנו בדרום צרפת והם עשו את זה איתי ככה. ממש היה לי כיף, ממש חמודים לאללה. וככה זה הולך, אני אשאיר את זה. שואל על געגוע רקטות של זעם נופלות כמו פעם עוד מלחמה בקיץ עם סוף ידוע אוקיינוס ממך מוצאת נחמה בכנרת ולמרות המצב כל כך בא לי עכשיו לשבת איתך ולא לפחד ולא לפחד ולא לפחד כמו יבשת חצויה לשניים מפרידים בינינו מים משפחה וילדים והחיים והחיים חצויה לשניים מפרידים בינינו מים החיים והחיים קילומטר ממנו אתה שואל על תעתוע מאבד תחושה, לא מרגיש כאב הגופו לא בקשר עם הלב אוקיינוס ממך ילדים מאבדים את הבית זה לחיות או למות נחשב בזהירות מה כבר הכבחנו ומה נאבד מה נאבד מה נאבד
השניים מפרידים בינינו מים, והחיים, הפחדים החלומות שלנו. אז אני לא עפה עם הרוח, אבל אשאיר חלון אחד פתוח, כמו יבשת חצויה לשניים, מפרידים בינינו
תקשיב, אני חושב שזה מבין, ואירחנו פה המון אנשים, זה נשמע הכי אולפני מבחינת השירה והביצוע.
מבחינת שאת נשמעת כמו עצמך?
כן.
כי זאת אני.
כן, אבל זה בוקר וזה, ואת אומרת, טוב, זה לא באולפן. הקסם של הזה, את נשמעת?
תודה רבה. בעיני יש הרבה יותר קסם דווקא לא באולפני.
כן, אבל אנחנו פה באולפן.
נשמעת מדויק.
תודה רבה. תודה.
כאילו ככל שאני מבין בדיוקים, כן?
הייתי יכולה... אני יודע לך, זה בא בזמן, כי הייתה לי הופעה בצפת, ובקלייזמרים, זה היה באמת מדהים, אלפי אנשים, והופעה באמת אחת היפות שהיו לי, אבל היה שם שיר שאני פשוט נכנסתי בסולם שאינו שלי. נאמר, זה זוכרת נובמבר, ואני הייתי באיזה מקום של...
תגיד, איפה היית?
גבוה נורא, שרתי, מי יכול... כזה, ואז אחר כך היה את נובמבר, אז פתאום כל המיתרים היו באיזה מקום גבוה, והתחלתי בזוכרת נובמבר, כאילו באיזה סולם שאינו שלי. אז לשמוע שאני מדייקת, זה מרגש אותי, ואני זקוקה לזה.
אנחנו אנשים מאוד לא מבינים.
אני רואה את
הנגנים, החזיוף שלך הוא עצום.
אני רואה את הנגנים מסמנים לי שכאילו זה פשוט שיר אחר.
איפה את? אבל דווקא שעכשיו התגמת על הזיוף שלך בנובמבר, זה היה נשמע לי כאילו בסדר.
כן, סולם אחר.
איזה יופי, שר אפק. לא, זה היה נשמע חזק. ברגע שראית זה חזק.
מה עוד נשמע, אולי משהו מהקלאסיקות?
כן, מהראשון, נשיר את בא אליכם. כי זה מסבך את הלב. כשעצוב ולא הולך, כשמפחיד או מסתבך, אני בא אליכם, אני בא אליכם. שעת על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש, אני בא אליכם, אני בא אליכם. אבא יגיד, הגיעה הנסיכה, אמא ברגע מוארת משמחה, ילדה שלנו כמה התגעגענו, חכי מעט ילדה שלי לפני שתגדלי, ילדה שלנו כמה התגעגענו, חכי מעט ילדה שלי לפני שתגדלי. ילדה קצרה על שביל ארוך, לא תעצור לסגור אסרוך, אני רצה סיפור על הלשון, אף וכבר נכנס ראשון, אני רצה אליכם, אני רצה אליכם. אבא יגיד, הגיעה שיחה, אמא ברגע מוארת משמחה, ילדה שלנו כמה התגעגענו, חכי מעט
ילדה שלי לפני שתגדלי ילדה שלנו כמה התגעגענו חכי מעט חכי מעט שלנו כמה התגעגענו חכי מעט ילדה שלי לפני שתגדלי שמור אותך סופר זה אדיר
זה היה החספוס של הלא אולפני שדיברת עליו
גם קרקרה לי הבטן מרב כדי שישרת וישבתי לי
הייתי בטוחה שזה יגיע
חשבתי שזה ייכנס
לא, הכל בסדר אוי, זה קרה לי בסדרה וזה לא הגיל היינו יושבים שעות על גבי שעות מהבסנות מיטה שזה יום שלם אתה על מיטה שוכב על הגב והייתי נורא רבה והמיקרופון פה פשוט באמצע סצנות זה היה הורי סצנות
הקרקורים שלך היו
שם תנו למירי לאכול משהו ונורא רציתי לשמור
כן,
זה כמו נקלה מאוד לא סקסי
לא
את עושה כמה בית ספר למוסיקה
נכון?
התחלתם כבר לצלם?
התחלנו לצלם
איך זה?
תקשיב, אני באתי מאוד מאוססת באמת, היה צריך לשכנע אותי ממש כי נמאס לי מריאליטי אבל ילדים זה כאילו מה אני לא אוהבת בריאליטי? שתמיד יש איזה ציניות וניצול תמיד, בכל ריאליטי יש אלמנט של ניצול הדדי גם
גם זה שמוצע כאילו זה לא ניצול בסופו של דבר
ועם ילדים באמת, ההקפדה שם היא כל כך מוחלטת, אין הדחות, אין זה, כל הילדים באמת, זה רק לטובת, הכל כאילו,
בקפפות. מצד שני להגיד לילד, אתה לא מספיק טוב.
לא אומרים, אין דבר כזה.
ונגיד שאת רואה ילדים, את רואה שבסדר, את החלום יש, אבל אין.
לא, 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 לא מביאים כאלה, הם כבר עשו את הסינון, כולם טובים, באמת. ואז אתה בא, ואני חושבת על הבנות שלי, איך אני אגיד להם, לא, הציור שלך לא יפה, אתה לא אומר, כאילו. אז אפשר למצוא דרך להגיד, כאילו, זה נקרא שיעורי בית, על מה אפשר לעבוד. והם כאלה מהממים, באמת, זה מרחיב את הלב. זה, יאו, זה משהו. זה אהבה אחרת.
מתי זה עולה?
אין לי מושג.
אוקיי.
אני עושה דברים, ואני לא יודעת מתי אני לוקחים
אותם. בקרוב.
אני עכשיו פתאום נופל לי הסימון, למה הדבר של מירי שאני הכי נחשף אליו בחודשים האחרונים, וזה בגלל אלוהי הפייסבוק, אפשר להגיד אפילו סטן הפייסבוק.
כן, מה קרה?
את הוצאת דרכון פורטוגלי.
אה, שמים את זה כל הזמן?
תקשיבי,
אני רוצה רק להגיד לך שאני לא הוצאתי עוד דרכון, ומשתמשים בי באופן בוטה כנראה.
באמת?
כי עוד אין לי דרכון ומשתמשים בי לפרסום, אני צריכה 10 דרכונים בבקשה עכשיו מגיעים לי. עכשיו שאתה אומר את זה, כי אני לא בפייסבוק אגב. אני באינסטגרם, אני כאילו התחלתי משהו חשבי נורא נורא מאוחר, אני כמו טינג'רית, יש לי רק אינסטגרם, אני לא יודעת מה זה פייסבוק. ואני לא יודעת בכלל.
פייסבוק, את שם הרבה.
עוד אין לי דרכון, זה רק, בואי תצלמי איתם, ננסה לך דרכון.
אני לא מאמין, כי אני פותח כל הזמן את הפיד, ואני רואה אותך מחובקת עם כנראה אותה עורכת דין שמטפלת בדבר הזה, מחזיקה באיזה דרכון אירופאי.
אם את שומעת אותנו, כדאי שיהיה לי דרכון פורטוגלי, אחרת כל הדבר הזה הוא לחינם. ומזל שהתאפרתי באותו יום, אגב.
מישהו ממש דיבר איתי על דרכון פורטוגלי בשבוע שעבר, המחשבה הראשונה הייתה, מירי מסיקה.
עוד אין לי, אני נורא, אני חשבתי שזה יהיה נחמד. זה לא רק,
דידי הררי וכל מיני אחרים, כנראה שם יש איזה מכונת יחץ טובה.
כן, אבל אין.
אני אומר לך, מירי, תתפלי.
היא סתם אומרת לי, בואי, אפשר לעשות סלפי? אמרתי, ברור, אני עושה סלפי עם כולם.
זה מקודם.
נורא נחמד. אולי עדיף לוותר על הדרכון, פשוט לבקש כסף.
דעתי יכולה להיות כבר נסיעת פורטוגל מרוב דרכון פורטוגלי.
כי זה נורא נחמד. כאילו פתאום כל המזרחים, גם אנחנו יכולים, וגם שלנו גם הרבה יותר מגניב. מה עדיף פה להיות בדרכון פולני או פורטוגלי?
ברור, זה הרבה יותר סקסי.
כי מלכת פורטוגל היא אחראית על הגירוש בעצם, זה הכל באשמתה.
נכון.
אז הם ממש לוקחים את זה קשה וזה מצוין לנו.
זה הכפרה, 500 שנים אחרי.
הדברים הטובים ביותר כמדינה השגנו כפיצוי.
בסדר, קודם, זאת השיטה, קודם עושים לנו, אחר כך הם משלמים.
סליחה, מגיע לנו.
אז מירי, תודה שבאת.
תודה רבה.
24 באוגוסט, מוצאי שבת, 9 בלייב פארק בראשון לציון.
זה כיף.
שיהיה המון המון בהצלחה.
תודה
רבה. עם כל המצגות.
תודה.
תודה. תודה, מירי מסיקה, ביי.
ביי.
ליל הופמן, עורכת מכות תרבות, בוקר טוב.
היי, מה המצב?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, אני יכולה רגע לגזול זמן מהפינה?
כן.
למה בכן כזה עצוב, אביעד?
לא, זה כן, זה כן סקרן, זה כן של... כן.
רציתי להגיד שאני מבינה את הכעס על הקולנוע.
כן. הכעס שלי על הקולנוע.
כן, הכעס שלך אישית. ואני רק רוצה לבקש אם הסרט היחידי שאתה צריך לראות לפני שאתה מחליט אם אתה מבטר או לא מבטר, זה פרזיטים.
פרזיטים, ראיתי את זה, ראיתי פרסומת לזה איפשהו, תזכיר לי מה זה.
זה ישראלי?
שהוא סרט בתקציר שלו, כל מה שאדם לא רוצה לראות, סרט קוריאני, היה בפסטיבל כאן, איזה ניג'וס, איזה ניג'וס, איזה ניג'וס.
אבל?
אבל, הוא ממש לא סרט סינמטקים, הוא סרט כאילו לחלוטין לא ארצי כזה, בין... שילוב מדהים בין אומנות לבידור, אבל זה סרט שיצאתי ואמרתי, אוקיי, זה לא רק הסרט הכי טוב שראיתי השנה, זה נכנס לטופ 10 שלי בעשור.
באמת? כי הסיכוי שאני אלך לכל נום בשביל לראות סרט קוריאני, שמיטה מתחת לאפס, באמת?
תקשיב, באמת, אי אפשר להגיד עליו כלום, כי הקטע פה זה שכל דבר בו מספיילר, אבל זה כאילו מהדברים שאתה אומר, אוקיי, בשביל זה הוא נמצא קולנוע, בשביל חוויה.
באמת?
כן.
אני מעדיף לעשות כל כך הרבה דברים קוריאנים קודם, לאכול קוריאני, לנהוג בקוריאני, לשמוע קיי-פופ.
אני לא אהבתי בכלל, אני לא אהבתי את אוקג'ה, נגיד, והוא עשה את אוקג'ה והיה אילפון כללי. אבל זה באמת מדהים, זה נורא מצחיק.
את משכנעת, את משכנעת. את לא ראית עדיין את טרנטינו, נכון?
לא, אני מתכננת לעשות את זה, לצאת מהסרט לחגוג 30.
ואת בת 22.
תיזהרי שלא תחגגי 40 כשתצאי ממנו.
לא, אני אלך, אני מחויבת מתפקידי, אבל אני יודעת כבר שאין לי כוח לזה.
כן.
טוב, 4 ידיעות רכילות, אחת מני שקר, צליל.
כן, ומפרטים קוריאנים לחיים שלי, לירן שטראובר וטל תלמון.
כן.
הם עשו קעקוע משותף. התכנון שלהם היה שלכל אחד יהיה משפט מתכתב, לא יהיה כתוב no matter where ולא יהיה כתוב no matter what.
זה רומנטי ויפה.
מאוד.
הם חמודים, חמודים.
הוא עשה לה הפתעה, הוא אמר לה שאצלו כתוב no matter what טל, אז הוא הוסיף לטל לקעקוע. זה מאוד מוזר.
לא הבנתי, רגע, עוד פעם.
לא כתוב no matter where, לא כתוב no matter what, אבל הוא הוסיף בהפתעה את השם טל.
טל.
No matter what. טל ברמן.
וואו.
לא, זה לא...
זה לא עליך.
זה לא עליך no matter what, טל?
כן.
אוקיי, רגע, אז הידיע, אז בעצם הסיפור הוא שהוא הוסיף את השם טל לקעקוע המשותף.
זה הפתעה.
אוקיי.
נעמה קסרי, המתנה שממשיכה לתת, הצטרפה לחוג מרמייד.
מה זה חוג מרמייד?
זה דבר שמאוד קורה עכשיו, יש גם תחרויות כאלה בעולם. חוג בנות ים, עולים עם סנפירים.
כן.
ועושים פעילות ימית ומתקדמים.
זה כאילו בקטע ספורט, נגיד, כמו שיעור, לא יודע מה, קרוספיט, אז יש כאילו... בקטע של כושר או בקטע אסתטי?
איך זה כושר? זה מקבע את הרגליים.
לא, אבל זה נראה לי קשה לנווט במים כך שהרגליים מלופפות באיזה זנב.
זה יותר משווק כהעצמה.
בדיוק.
יש שיפור קסקסים, יש הסקרת
כי את מתחברת מתחברת למרמייד שבתוכך או משהו.
אבל מרמייד זה לא דבר מעצים או מועצם, להפך, את כאילו לא ניידת, את מונחת על החוף, נפלטת כאילו על ידי הגלים.
כן, גם חצי דג, חצי אישה, אין מימוש. זה...
להיכנס לזה זה נורא לא קל, אבל...
רעיון דקעני אם כבר המרמיידיות.
אבל הוא תופס בטירוף, 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 יש תחרויות בעולם, ונעמת עשה עכשיו כאילו התפרפה לחוג, אמרה שזה שינה את חיים.
אוקיי.
לא, זה שזה חוג? אי אפשר תאר. אוקיי, חוג מרמייד. סבבה. נו, טוב. שטויות.
בתל קבורי, אחות של בנאל והבת של שימי ואביבי, ילדה בת וקראה לה סלין, מחווה לשם מרוקאי במשפחה, וגם לזמרת אהובה עליה, סלין דיון. היא לא תהיה סלין תבורי, היא תהיה סלין דוסטקם, שזה השם של בתל תבורי עכשיו.
סלין דוסטקם?
דוסטקם, זה השם משפחה שלה.
אוקיי.
של האיש, אני מניח של האיש לא היא נשואה.
של האיש בתל נשאה, לא, כן. יצפן הופיע לאחרונה.
כן.
סיפר כמה בדיחות לא קלות על העדה התימנית שחוטפת באמת הרבה השנה, אני לא יודעת מה רוצים מהם.
כן.
מקל את הנורא המזועזע ופגוע ודרש ממנו התנצלות, והוא אמר שממש, אבל ממש לא.
אוקיי.
זה יצפן, ליב, תימנים. דווקא זאתי ממאסטר שף מרימה לתימנים חבל על הזמן.
חד משמעית, אבל...
איך קוראים לה? שכחתי.
רוחמה. מדם פלאפל.
כן. אני שתנאי הקרוב משפחה שלי. מה? בבלגיה.
האם לירן שטראובר מפתיע את טל טלמון עם אקסטרה תוספת של שמה על הקעקוע המשותף שהם החליטו לעשות? האם נעמה קסרי מצטרפת לחוג מרמיידס? האם בת אל תבורי
קוראת... קרא לביטה סלין?
והאם יצפן מעליב תימנים בהופעה שלו וכאילו נעלבים והוא לא אכפת לו כאילו מזה. אחר כך זה... זה הסיפור היה, נכון?
כן.
השקר הוא יצפן.
אוקיי. אוקיי. אני אומר לא אוסיף את השם טל הקעקוע. ואתה אומר שהשקר הוא יצפן.
כי זה לא נשמע לי הגיוני. כאילו אנחנו באיזה תקופה בזמן כזאת שמבחינת הומור דמם של תימנים מותר והם אפילו כאילו מספרים בדיחות על עצמם.
בגלל זה אתה לא מאמין?
כן.
לא, אני חושב שאנחנו בתקופה שבה כל מיני סוגים של קבוצות נאבקות על שמן הטוב והמבט המורכב עליהן ולא סתם סטריאוטיפים.
התשובה היא, השקר הוא?
בטל תבור.
יאי, חקצת אותנו.
דרתי,
סלין, פשוט, אז את המצאת את השם סלין לילדה?
כן, כי אמרתי כאילו, מתאים לה, לא שאני מכירה אותה, לקחת את הקונספט מבן אל עם פרינס ומייקל ולהגיד, יאללה, אני רוצה סלין דיון עכשיו.
אבל זה סלין דוסטקם.
לא משנה, גם פרינס
הוא... אם הייתה, אם
הייתה.
איך קוראים לילדה בסוף?
אין לה שם עדיין, אבל אני...
מזל טוב, מזל טוב.
מזל טוב, בטן.
ומה שאת בעצם הכותרת שלנו ליום היא שנעמה קסרי הצטרפה לחוג מרמיין.
וואו.
כן, תקשיבו, זה פעילויות שכוללות, ואני לא צוחקת, סדנת איפור קסקסים. זה ממש חלק מהדבר.
זה נשמע לי מאוד מעצים.
נשמע לי מאוד מעציב.
מאוד מעצים. נשמע לי שמגיעה לשם, ואת כאילו... קצת חדשה.
נהנית, את נהנית, את נהנית.
כי התחפשת לדג.
טוב, בוא נלך לחוג במבי.
מה אני אגיד לך, בין סלין תבורי לבין הסרט הקוריאני, את רק הופכת יותר ויותר חידה ככל שאנחנו מכירים אותך, במקום שתתבהרי לנו.
צליל, תודה רבה.
תודה.
אם אתם רוצים לזכות בשישה כרטיסי קולנוע, מתנת הוט סינמה מסדרת לכם חופשה בתאילנד או בפאפוס, פרטים באפליקציה ובאתר. אנחנו נשחק 21 שאלות. סמסו, SMS, עם התשובה לשאלה.
בשעה הקודמת דיברנו עם מאזינה. בשעה הראשונה של התוכנית, בין צורש השבעה וחצי. מה בודק החבר שלה כשהוא נכנס אחריה לשירותים? מה הוא מבקש לבדוק? סמסו את התשובה.
072-252-99-99 072-252-99-99
עכשיו 21 שאלות בחסות הוט סינמה, רשת בתי הקולנוע של ישראל המסדרת לכם חופשה משפחתית חלומית בתאילנד או בפאפוס, כפוף לתקנון.
גלעד.
כן.
מה העניינים?
מתרגש.
שמחים שהתקשמסת. כן. השאלה שלנו הייתה, מה בודק החבר של המאזינה שדיברנו איתה בשעה הקודמת? והתשובה היא?
אם יש ריח.
נכון.
אוי, זה תחת השיחות
הדוחות והנפלאות,
השיחות הביזריות.
תשמע, אנחנו בחרנו דמות, אתה צריך לזהות מי היא הדמות הזאת. תוך 21 שאלות, התשובות הן כן ולא.
יש לך שלושה רמזים, יש לך רמז ציטוט, רמז שיר ורמז עוד סינמה, שהוא שם של סרט שמרמז על הדמות. ואם בעשר השניות האחרונות, אם אתה שואל שאלה שהתשובה עליה היא כן, כל שאלה מכל סוג, אתה מקבל 30 שניות נוספות.
אוקיי.
אוקיי.
יאללה, בוא נתחיל.
טוב.
רגע. רגע.
לא, סליחה.
הנה.
אנחנו כבר נתחיל.
גלעד?
כן.
מאיפה אתה? מה אתה עושה?
אני מרחובות מעצב מוצר.
מרחובות מעצב מוצר.
טוב.
אז עכשיו נתחיל עם ככה.
הנה, כשלמדנו להכיר.
כן.
שאלות.
גבר?
כן.
מהארץ?
כן.
פוליטיקה?
לא.
ספורט?
לא.
אמנות כלשהי?
לא.
התפרסם השבוע בכותרות?
כן.
רמז, ציטוט.
אני לא עובד תחת דדליינים, אני לא פוליטיקאי וגם לא מתכוון להיות. זה לא מעניין אותי, לי יש תפקיד אחר מול הציבור בישראל.
רמז ששווה שתי נקודות. קדימה גלעד, קדימה, קדימה.
תחום היחס?
לא.
רמז שיר?
בבקשה. אתה יכול להמשיך לשאול שאלות תוך כדי השיר.
רמז עוד סינמה, הסרט הוא ליגת הצדק.
וואי, אני לא יודע.
עוד שאלות.
בפחיים?
כן.
לא יודע.
תזכר בציטוט, הציטוט היה חשוב.
נשמע לי כזה כמו איזשהו יחצן כלשהו.
לא יחצן.
לא,
ממש לא.
שאלת כבר גם אם תחום יחסי ציבור. תקדם, אתה אחרי 16 שאלות. קדימה גלעד, יש לך 10 שניות לשאול שאלה שהתשובה עליה כן תקבל עוד חצי דקה הערכה.
תשאל שאלה כלשהי של כן.
יש לו ידיים?
כן.
בסדר, יפה.
הנה עוד 30 שנים.
לא בטח את זה, מי יכול להגיד דבר כזה? לא יודע, בלקאוט מוחלט.
ממש, אה?
כן.
שישה כרטיסי קולנוע.
לי יש תפקיד אחר מול הציבור בישראל. זה היה חלק מהציטוט.
יש תפקיד אחר מול הציבור בישראל.
שישה כרטיסי קולנוע. מתנת הוט סינמה. מסדרת לכם חופשם בתאילנד או פאפוס. ונגמר הזמן. אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, זאת התשובה.
אוי. כן, דמות מאוד מוכרת.
כן.
כן, וחשובה ורלוונטית. גלעד, תודה רבה.
תודה, גלעד.
תודה רבה, תודה לכם, אוהב אתכם מאוד.
גם אנחנו, ביי.
מחר זה מצטבר, יהיו 12 כרטיסי קולנוע. יום ראשון. 12, לא, זה לא מצטבר.
זה לא מצטבר?
יצטרפו לזה עוד דברים מפרס אחר ביום ראשון.
אבל זה כן יהיו את השישה כרטיסים ביום ראשון.
חייב, ברור. לא הולך לאיבוד.
לא, אז אמרתי לה, ניתן את זה כבר לגלעד.
לא, 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 זה יצטרף, יצטרף.
יצטרף, אז מצטרף, אז השישה כרטיסים מצטרפים.
כן. מתנת הוט סינמה מסדרת לכם חופשה בתאילנד או פאפוס, כל הפרטים באפליקציה ובאתר. אנחנו מסיימים את השבוע שלנו. תודה רבה אליל נדב ועידו כהן, איתי טוב שלומי, מיטל בן יהודה אחרינו. נתראה בראשון בשבע בבוקר.
ביי.